אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, כוכב נולד, חוקרים גילו כוכב לכת שנולד קרוב יחסית לכדור הארץ, וכשאני אומר קרוב אני מתכוון למרחק של 330 שנות אור. מכאן זה נחשב להכי קרוב שהיה עד כה, מיד על כוכב הלכת החדש והמזקרן, וכמובן על השאלה המקובלת בתוכניות כמו שלנו, האם יש בו חיים? שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, יום שלל לענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן פרופסור אביעד קליינברג, ראש החוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב ומנהל ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב על שם חיים רובין. כן, נגיף קורונה הולך ומתפשט, אז אנחנו פונים להיסטוריה, ננסה ללמוד על מגמות מהעבר ועוד על מגמות של מגפות. אנחנו נעסוק במגיפה השחורה שבין היתר מופיעה בספר קריאת הביניים, מדריך קצר לימי הביניים ב מערב קריאת ביניים. אני מדייק לגבי נגיף קורונה, עדכון בסין מספר האנשים שמתו מהנגיף ביום אחד עלה לכ-120 בני אדם. עד כה 70 אלף איש נדבקו בנגיף, מספר האנשים שמתו כתוצאה מהנגיף עד לרגע זה הוא 1,669 בני אדם. הנגיף התפשט ליותר מ-20 מדינות, ובסוף השבוע הזה דווח על מקרה הידבקות ראשון במצרים. בישראל נמשכת ההיערכות לאפשרות על הגעת הנגיף לישראל, ובמקביל נערכה ישיבה מיוחדת של משרד החוץ ומשרד הבריאות, ישיבה שעסקה בשאלה איך אפשר לסייע לישראלים שנמצאים על הספינה דיימונד פרינסס שעוגנת ביפן כבר 10 ימים. ונעסוק בעוד עניינים, תעלומת המיטוכונדריה שברחה מהתאים. מדענים מצרפת איתרו מיטוכונדריה, אותו עברון שנמצא בדרך כלל בתאים שלנו ואחראי על ייצור האנרגיה מחוץ לתאים בקרב אנשים בריאים. מה תחנות הכוח של התאים עושות מחוץ לתאים? מיד. וגם השריפות באוסטרליה כבר לא חדשות טובות מאוסטרליה. הושגה שליטה על כל שריפות החורש במקום. מה שסייע להשתלטות על השריפות זה בעיקר גשם שירד שם לאחרונה. וגם, לפני כשבוע, האסטרונאוטית האמריקאית קריסטינה קוך חזרה לכדור הארץ אחרי ששהתה כמעט שנה בתחנת החלל הבינלאומית. 328 ימים ליתר דיוק היא שהתה בתחנת החלל. בסוף השבוע הזה היא העלתה לחשבון האינסטגרם שלה צילום וידאו של המפגש המרגש שלה עם הכלבה שלה. כך זה נשמע. אלה קולות של שמחה למי שחשב אחרת. אתם מוזמנים לעקוב אחרי האסטרו קו תחתית קריסטינה ותוכלו להנות מחייה כאן בכדור הארץ. האורך שלנו רז חסון, המפיקים עם אלכסנדר לביקר ואבי שמה, אל הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החדש של כאן וגם בספוטיפיי. אז אנחנו בימי הביניים. אז הספר קריאת ביניים שכתבת עוסק כמובן בימי הביניים, אבל גם המגפה השחורה מופיעה בו. מיד נברר באמצעותך מהי המגפה השחורה. יש טעם ללמוד מההיסטוריה, כי בעבר לא היה את מה שיש לנו היום, למרות שאין חיסון נגד קורונה.
קודם כל יש טעם ללמוד מן ההיסטוריה. הלימוד הראשון זה שצריך דייק שאני לא ראש החוג, אלא רק חבר בחוג, ולא כל כך חשוב. אני חושב שההיסטוריה לא מלמד, היא לא ספר מתכונים. אתה לא יכול ללמוד מההיסטוריה בדיוק מה לעשות מחר ובמה להשקיע את הכסף שלך אם יש לך 2,000 שקל. אבל יש תהליכים שהם תהליכים משמעותיים שאפשר ללמוד מהם שחוזרים על עצמם. למשל, מה קורה כאשר יש מגפה גדולה ופתאום בבת אחת נעלמים 10%, 20%, 30% מהאוכלוסייה. לדברים האלה יש השפעות, הייתה להם השפעה בעולם העתיק, במגפות שקורות בעולם העתיק, הייתה להם השפעה בימי הביניים, והייתה להם השפעה עד ה-120, זאת אומרת, המגפה הגדולה האחרונה שהייתה לנו, מגפת השפעת הספרדית, מה שנקרא, 1918, בתוך שנה מתים על פי הערכות בין 50-100 מיליון אנשים. זאת אומרת, אנחנו מדברים היום על, באמת על כסף קטן, 1,000 פה, 1,000 שם, זה באמת, כמובן זה אסון לאנשים שזה קורה להם, או המשפחות שלהם, אבל במונחים של המגפות הגדולות, הפנדמיקס, באמת זה כלום, זה צנוע מאוד. אז אפשר ללמוד מההיסטוריה, ובמהלך הזמן הזה, תכף אנחנו נלמד איזה כמה דברים, אני מקווה.
טוב, אנחנו כמובן חוששים מקורונה, אבל אתה אומר שהפרופורציות הן אחרות לחלוטין.
פרופורציות אחרות לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה, תראה, אני מקווה שזה לא יגיע לממדים האלה, ואני גם לא חושב. זאת אומרת, אני חושב שהיכולת שלנו גם לתקשר, לעצור, לבצע בידוד כמו שצריך, בעבר לא היה. זאת אומרת, אנשים לא ידעו. הם ידעו שהמגפה הגיעה כשהמגפה הגיעה, ופתאום מתו חצי מאנשי העיר. לא היו אמצעים, אני מזכיר לך, ההנחות שלנו שבימי הביניים לא היו אמצעים, אבל לא היו אמצעים עד המאה ה-20. זאת אומרת, עד המאה ה-20 בעצם היכולת שלנו לטפל במחלות זיהומיות הייתה אפסית, עד שמגלים שפלמינג, פלרי וצ'יין מגלים, כאילו, מפתחים את התרופות האנטיביוטיות, את הפניצילין, כמעט אין לנו מה לעשות.
נזכיר שקורונה זה נגיף שבו אנטיביוטיקה לא עוזרת, אבל המגיפה השחורה, ככל הנראה, זה כן היה חיידק, נכון?
המגיפה השחורה כנראה חיידק, יוסיניה פסטיס, לפני זה קראו לה פסטרלה פסטיס, זה תמיד מצחיק אותי שמחליפים שמות לחיידקים, אתה יודע, למדענים נמאס באיזשהו שלב, החליטו לתת את הכבוד למישהו אחר. אבל גם דברים אחרים, זאת אומרת, טיפוס, אבעבועות שחורות, הדברים האלה ניתנים, והדבר קיים היום, זאת אומרת, המגפה קיימת באפריקה, קיימת באסיה. היום הבעיות האלה לא מתפשטות. אני חושב ש... שוב, בואו נקווה שהנגיף הזה, או מחלת הקורונה, לא תגיע מעבר ל... קודמותיה, כמו נגיף העופות וכאילו נגיף החזירים. זה באמת, זה היה התקופה של בעלה, ומיד אחר כך הדברים הסתדרו לצד סביר, בוא נגיד ככה, בלי להפוך לאסון עולמי.
אז רגע לפני שנדבר על ההשלכות ועל מה קרה, מה הרקע להתפשטותה של המגפה השחורה?
אוקיי, המגפה השחורה בעצם מגיעה פעמיים לאירופה המערבית. שוב, אני מזכיר, אנחנו מדברים על המערב. כשאנחנו מדברים אירופה, הרבה פעמים אנחנו שוכחים שאירופה זה עוד דברים. אבל למערב, פעמיים היא מגיעה, המגפה כמעט תמיד, זאת אומרת, הבעיה העיקרית שאנחנו לא נוטים לחשוב עליה, זה הבעיה של איך להעביר ולא עצם קיומה של המגפה. יש מחלות שנמצאות בכל מיני מקומות בעולם, במצב אנדמי, נקרא לזה כך, אוכלוסיות קטנות, במרכז אסיה, בסין, באפריקה. ועכשיו השאלה היא מה קורה בשלב מסוים שהדבר הזה פתאום עובר.
כן.
עכשיו הדבר הזה עובר בדרך כלל מאחת משתי סיבות. יש נשאים, הנשאים האלה הם יכולים להיות מחרסמים, הרבה פעמים עופות, ובני אדם. זאת אומרת, המחלות בדרך כלל מגיעות כאשר בני אדם... מתחילים להידבק.
יודעים מי נשא את החיידק? כי בזמנו ישימו את החולדות, ואחר כך ירדו מחולדות וכולי.
לא יודעים, לא יודעים בדיוק. אבל כנראה סוגים שונים, זאת אומרת, חלק מהדברים האלה, המגפה השחורה, תמיד אומרים החולדות. ונכון שבחלק מהמקרים, באמת חולדות מתות פתאום, זאת אומרת, רואים ש... כי הם גם מתים מזה, זה לא שהם
חיים טוב. אבל אין הקורבנות בכלל.
בדיוק,
אנחנו הבעיה.
אין הקורבנות, אנחנו הבעיה. ואז אני אומר, בכל המקרים האלה, מישהו צריך להעביר, וככל שדרכי, ככל שהחברה יותר מבודדת, אז יש סיכוי יותר טוב שזה לא יעבור. ככל שהחברה מתפקדת ומעבירה אנשים ממקום למקום וסחורות ממקום למקום, הסיכוי שזה יעבור. אז פעם ראשונה שזה מגיע למערב במאה השישית, זה מגיע עם החיילים של יוסטיניאנוס הגדול, כשמנסה לכבוש מחדש את המערב כדי להשיב עטרה ליושנה של האימפריה הרומית. ובפעם השנייה זה מגיע בעצם המגפה השחורה של המאה ה-14, מגיעה עם דרך המשי, אנחנו מכירים את זה. זאת אומרת, המונגולים כובשים כמעט את כל, כובשים את אסיה מקוריאה ועד פחות או יותר בודפסט במערב. כן. הדרכים נפתחות, הרבה סחורות, אנשים, סוחרים, חיילים, נודדים, צליינים, עוברים, ואנשים האלה מעבירים איתם את המגפה. עכשיו יכולים לראות גם את הדרך שבה המגפה נעה לאורך דרכי הסחר. זאת אומרת, היא מגיעה מהאזור של הים השחור, אונייה גנואזית, מגיעה לסיציליה, ואחרי זה נעה לאורך הדרכים השונות. אירופה נעשתה במאה ה-14, שוב, מקום עם סחר בינלאומי, עם כלכלה, מין כפר גלובלי, ואתה רואה, במקום שאין נתיבי סחר, המגפה לא מגיעה, במקום שיש נתיבי סחר, מגיעות עניות, מגיעים עכברים, מגיעות חולדות, מגיעים בני אדם, ומתים הרבה מאוד אנשים. זאת אומרת, במגפה השחורה הזאת שלנו, המגפה, זאת אומרת, הדבר, המגפה השחורה, the black death, the bubonic plague, כל השמות האלה, על פי הערכות באירייזיה, זאת אומרת, באזור הזה של אירופה ואסיה, כנראה בין בסביבות 200 מיליון אנשים, ובאירופה עצמה מתים בין 32 ל-40 מיליון אנשים מתוך אוכלוסייה של 80 מיליון. זאת אומרת, זה מכה איומה ונוראה. כן, ומאז המגפה נשארת איתנו, זאת אומרת, מה זה נשארת איתנו? נשארת עם המערב. בעצם המכה האחרונה של המגפה השחורה זה במאה ה-18. זאת אומרת, עד אז, המגפה לא נעלמת לגמרי. כל כמה שנים, עוד מחזור. עוד פעם מתים אנשים, עוד פעם תמותה מאוד גדולה, בעלה, במאה ה-18 זה נעלם, ובשלב זה אנחנו מקווים שלא יחזור אלינו.
איך המחקות כזו משמעותית של אוכלוסייה משפיעה על, על אירופה?
תראה, באופן פרדוקסלי, הדבר הזה משפיע לטוב ולרע, נגיד ככה. תראה, זה נורא לדבר על זה במונחים האלה, אבל, אבל, אבל תמותה גדולה של, של אנשים באזורים שבהם הטכנולוגיה היא לא נורא מפותחת, גורמת לשני דברים. יש ירידה משמעותית במחיר הנדלן, כי עכשיו פתאום המון אנשים מתו ונדלן יש כמה שאתה רוצה, ויש עלייה דרמטית בכוח, בעלות של עבודה. זאת אומרת, עבודה נעשית יקרה כי אין מספיק אנשים. עכשיו, קוראים כמובן כל מיני דברים. זאת אומרת, הדבר הראשון שצריך לציין לגבי אירופה, שבשלב הזה אין התמוטטות של מערכות השלטון. זאת אומרת, יש, הם מתים המון המון אנשים, כן. והם מתים מכל השכבות. זה לא שרק העניים או רק העשירים, כולם מתים. מתים ילדים, מבוגרים, כל מה שאתה רוצה, כל דבר שנמצא באזור מת. אבל מנגנוני השליטה נשארים, ובבת אחת יורדים, כמה, עולה מאוד מחיר העבודה, יורד מחיר הנדלן, ואחת התוצאות, למשל, היא העובדה ש... הצמיתות נעלמת באירופה. זאת אומרת, הצמיתות, השיעבוד של עיקרים נעלם, רמת החיים של עיקרים עולה בצורה דרמטית, השיעבוד, כאילו מבחינה שבעבר, אתה יודע, העיקר, מה הייתה, אלו לא הייתה להמון ברירות, היום תמיד יהיה מישהו שיהיה מוכן להסיק אותו כשהוא יברח ממקום אחד למקום האחר. ואירופה נחלצת במידה מסוימת מהמנגנונים שיש היום בארצות, בארצות עניות שיש בהם בעיה של צפיפות אוכלוסין, זאת אומרת של כלכלה שלא יכולה להחזיק את צפיפות
אוכלוסין. אתה מציג את זה כאילו זה פתרון שאולי שווה לאמץ.
כן, אם אתה לא אחד מהמתים,
בדיוק,
זה...
בדיוק, זהו,
תלוי איפה אתה... תלוי מאיזה צד אתה מסתכל על זה.
בדברים... לא, מדהים שיש יתרונות בכך, לפחות שוב, כפי שאמרת.
אם אתה רוצה לקרוא...
בגדול, מלמעלה, בגנונות מלמעלה.
יש לזה גם יתרונות, כמובן החסרונות עם כל הדברים שאנחנו מצפים, זאת אומרת, טראומה מאוד גדולה, תחושות, התגברות באיזשהו אופן, כיוון שאנשים לא יודעים למה זה, אז יש המון חשדות, יש התפרצויות של אלימות, גם השינויים האלה שדיברתי עליהם, הרבה פעמים כרוכים, זה לא בא בטוב, זאת אומרת, האדונים לא מוותרים על השלטון שלהם בטוב. הרבה פעמים מחפשים שעיר לעזאזל, מי אשם במגפה, מישהו עשה לנו את זה, הרי זה צריך למצוא מישהו שיעשה את זה, לפעמים זה היהודים, לפעמים זה המצורעים, לפעמים זה קבוצות מיעוט אחרות שאנחנו מחפשים. וגם יש באירופה, אחרי המגפה, יש איזה מין שינוי כזה בגישה, מגישה שבסך הכל אופטימית שאומרת, טוב, אלוהים עשה את הדבר, את העולם הזה סבבה, ועכשיו העולם מתנהל, לגישה שאומרת, אנחנו לא יכולים להבין למה הוא מתנהג כמו שהוא מתנהג, לא מבין למה הוא הורג את כל האנשים האלה, אין איזה שום סיבה. כנראה שיש דברים בגו שאנחנו לא יכולים להבין אותם, ועל כן אנחנו צריכים לשנות את הדימוי של אלוהים מדמות שהיא בעצם כאילו הארכיטקט שהוא בנה את ה... לא משנה, השען, הוא בנה את השעון המצוין הזה, ועכשיו השעון עובד, כן. למלך קפריזי שפתאום כאילו באנו לו לא טוב, ועכשיו הוא הולך לחסל את כולנו, וצריך לפעול אחרת.
כן, הכנסייה עמדה מאחורי התפיסה הזו בתדמיתו של האל, מישות מכוננת, ואולי שיש בה איזשהו היגיון פנימי למשהו קפריזי ולא ברור לנו?
כן. מה זה, זה לא נוסח במונחים שאתה ואני עכשיו ניסחנו אותם, הכנסייה לא עוסקת בסוציולוגיה של עצמה. והייתי אומר שבין המאה ה-12 למאה... מתחילת המאה ה-14, עד שהמגפה מגיעה, הנטייה היא לראות באלוהים באמת משהו, כוח מאוד רציונלי, שאפילו הרבה פעמים הוא לא רוצה להתערב בעולם. לא צריך, הוא עושה את המכונה המושלמת, למה לא להתערב בתוך העולם? אתה יודע, מראיינים פעם, שואלים את אחד מהאבות, מה שנקרא הרנסנס של המאה ה-12, ברנאר משארטר, למה יש עגל עם שני ראשים? והוא אומר, תשמע, השאלה האמיתית, זה למה יש כל כך הרבה עגלים עם ראש אחד? אלוהים בנה את העולם כמו שצריך, והניסים באיזשהו אופן... אפילו יש משהו לא נוח בזה. למה צריך ניסים? ניסים זה כאשר המכונה לא עובדת. המכונה עובדת. עכשיו, אחרי מן המאה ה-14, התחושה הכללית היא שהמכונה הזאת לא עובדת. כיוון שזה לא יכול להיות שאלוהים לא עובד, אז ההנחה היא שכנראה הוא פועל בצורה אחרת. כנראה הוא...
זה שיש איזשהו מוסר אלוהי אחר, או התנהלות אלוהית אחרת, אוקיי. אבל...
המוסר הזה נראה לנו, נראה שרירותי.
נכון.
למה אנשים אלה מתים... למה הם מתים ככה, למה כל כך הרבה, מה עשינו? אז אני אומר שוב, אפשרות אחת, זה הנטייה של אנשים דתיים תמיד להגיד, אם קורים דברים נוראים, זה לא יכול להיות שזה בגלל אלוהים, זה בגללנו. אז בואו ננסה להבין מה עשינו לא בסדר.
כן.
האפשרות השנייה שאומרת, גם אם עשינו דברים לא בסדר, אוקיי, עשינו לא בסדר, שאלות השאלות אחרי תמותה מאוד גדולה. למה התינוקות אשמים?
נכון.
למה אנשים שהם באמת הם צדיקים באופן מובהק? כי גם צדיקים מתים, כולם מתים. זאת אומרת, אין פה דבר. ואם כל האנשים האלה מתים, זה אומר שכנראה אלוהים הוא פחות מובן לנו מה שאנחנו חושבים. ואחד הדברים שאנחנו קוראים יחד עם המגפה, זה באמת תפיסה של אלוהים, שהוא מונחה פחות על ידי התבונה, אבל יותר על ידי הרצון. בצורה טוטלית, אם תרצה, דודו, זה מגיע בתקופת הרפורמציה של המאה ה-16, זה, אם תרצה, איזשהו סוג של אחד מהתוצאות, כאשר אלוהים מאבד באיזשהו אופן נעשה רצון טהור. אתה לגמרי לא יכול להבין אותו, הוא פועל בתוך הפרמטרים שלו,
כן.
והוא עושה מה שהוא רוצה, זאת אומרת, אתה לא יודע למה. יש פה דסטינציה, אלוהים החליט מראש שאתה תמות והוא יחיה, למה? לך תדע. עכשיו תשמע, גם הדברים האלה צריך לזכור, כיוון שההיסטוריה היא לא, אם היא מלמדת לנו משהו, זה שהמערכות האלה הן לא מערכות קונסיסטנטיות, שבעת ובעונה אחת יש לנו את זה, זאת אומרת, התפיסה שאלוהים פועל בצורה שאנחנו לא צריכים להבין אותה, ושהיא שרירותית ומאיימת מאוד, אלוהים הוא הכוח המאיים העיקרי, על בני אדם החל מן המאה ה-14, ובעת ובעונה אחת גם ניסיונות להגיד, אוקיי, אבל איך אנחנו מסבירים את הטבע? זאת אומרת, תזכור שאנחנו מתחילים פה בתהליך שהדרגתי מוביל לקראת המהפכה המדעית, שמתרחשת יחד עם הטירוף. זאת אומרת, לפעם אני מזכיר לסטודנטים שלי, שהמהפכה המדעית קורית במקביל לצד המחשפות. זאת אומרת, אנשים בעת ובעונה אחת מנסים להסביר את העולם הזה, ופחות מסוגלים להבין את אלוהים. הדברים האלה לכאורה נראים כמו סתירה. העולם הזה צריך להיות ההשלכה של אלוהים. הרבה פעמים זה לא סתירה. זאת אומרת, הם גם לא מבינים את אלוהים, וגם מבינים יותר את העולם הזה. אם כך או אחרת, הייתי אומר שהעולם החל מהמגפה השחורה, לתקופה יחסית ארוכה, נהיה מקום פחות אופטימי ממה שהוא היה בין המאה, בשנת האלף נגיד, ל-1300. יותר קשה, יותר ספקני, יותר מאיים, ודאי יותר מאיים. יש ריח חזק של, אתה יודע, של גופרית באוויר, השטן נעשה פתאום נורא חזק, כי אתה אומר, אוקיי, אולי אם אלוהים לא מתערב, הוא פועל בצורה שרירותית, אז כנראה שהשטן יש לו פה איזה תפקיד מאוד משמעותי בעולם שלנו. אלה דברים, כן, אלה מהתוצאות, אם תרצה, הרוחניות, התרבותיות, של טראומה מסיבית, כמו המגפה השחורה.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. כוכב נולד. הפעם מדובר בכוכב לכת שנמצא לא רחוק מכדור הארץ. מדענים מהמכון הטכנולוגי רוצ'סטר שבניו יורק גילו כוכב לכת ענק צעיר, הקרוב ביותר לכדור הארץ שנצפה עד כה. כוכב לכת נמצא במרחק של 330 שנות אור ממערכת השמש שלנו, מסתו פי 10 מהמסה של כוכב לכת צדק שאנחנו מכירים, והוא מקיף שמש שהגיל שלה הוא 5 מיליוני שנה בלבד, שמש מאוד צעירה. אנחנו רוצים לברר, אוקיי, אז מה זה אומר? וכמובן את שאלת החיים. שלום לאסטרופיזיקאי פרופסור צבי פירן, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, בוקר טוב.
טוב, כוכבי לכת יש הרבה. מה ההבדל בין כוכב לכת רגיל במרכאות לכוכב לכת ענק?
כוכבי לכת רגילים, הקטנים יותר, כמו כדור הארץ, הם כוכבים שבנויים מסלע, וכדור הארץ, במערכת השמש, אז כדור הארץ, מאדים ונוגה, הם כוכבים כאלה, והם בעצם כוכבי לכת שיותר קל ליצור עליהם מערכות חיים שדומות למה שיש בכדור הארץ. יש קרקע מוצקה שאפשר לחיות עליה. כוכבי לכת ענקיים הם בעצם עננים ענקיים של גז, הם בעצם הרוב הגדול שלהם זה גז, במערכת השמש צדק, שבתאי ונפטון הם כוכבים כאלה.
זאת אומרת שאי אפשר לנחות על צדק, נכון? אין שם קרקע, זו ערימת גז.
אין שם קרקע, נכון, זאת ערימת גז, ואם ננסה לנחות עליו, זה פשוט נשקע בתוך הגז הזה, עד שנגיע לאיזה מרכז שהוא מוצק, אבל הוא עמוק, עמוק, עמוק מורד מתחת הענני הגז האלה.
טוב, אז הנה למדנו באמת על ההבחנה הזו, אז הפעם מדובר בכוכב שהוא גזי, נכון? כוכב לכת גזי.
כן, הוא, לפי הגודל שלו, כוכב שהגודל שלו כל כך גדול, פי עשרה מצדק, הוא ודאי שהוא מהסוג הזה, ולכן זה, הוא לא מתאים דווקא למציאת חיים שדומים לכדור הארץ, אבל יש דברים אחרים מאוד מרתקים במערכת.
אז מה באמת אפשר ללמוד על כוכב הלכת הזה?
הדבר הראשון שמעניין, שהמערכת הזאת מאוד מאוד צעירה, 5 מיליון שנה במושגים של היקום זה כלום, זה מערכת שנולדה אתמול. וככה אנחנו יכולים בעצם להסתכל על המערכת, וללמוד על התנאים שהיו בשמש, או במערכת השמש שלנו, ממש ברגעים הראשונים אחרי שהיא נוצרה. זה מאפשר לנו להסתכל על שמש חדשה בשלבים מוקדמים מאוד בהתהוות שלה, ולא רק על השמש, אלא גם כוכב הלכת שמלווה אותה. דבר שני שמעניין פה, זה שבמקרה הזה אפשר לראות ישירות גם את כוכב הלכת הזה. ברוב המקרים אנחנו רואים רק עדות לקיומו של כוכב הלכת, לפי צל שהוא מטיל על הכוכב הרגיל. במקרה הזה אנחנו פשוט יכולים לראות אותו ישירות, ועכשיו ניתן לטפות רק שיכוונו טלסקופים הרבה יותר גדולים, כמו טלסקופ החלל וטלסקופים אחרים למערכת הזאת, ונראה ישירות את כוכב הלכת.
אז באמת בנקודה הזו חשוב להדגיש, באמת לאחרונה מדברים על כל מיני הבחנות בסגנון איזשהו כוכב לכת שבגלל שאיכשהו מעמעם את אור השמש על הרקע שלה הוא נמצא, כך יודעים שהוא קיים. אז פה אתה אומר שאפשר להתבונן בכוכב הלכת הזה בצורה ישירה.
כן, כן, כן. ראו אותו באופן ישיר. רואים אותו בתור עצם מאוד מאוד אדום, מאוד קטן ומאוד חלש, אבל דווקא בגלל שהוא נמצא במרחק יחסית גדול מהשמש של ידו, אז אפשר להפריד בבירור ולראות שני עצמים שונים.
עכשיו, אם אנחנו מתבוננים בכוכב הלכת הזה, אנחנו למעשה רואים אור שלוקח לו 330 שנה להגיע אלינו, נכון?
כן, כן, 330, כן, כן, זה בדיוק המשמעות של המרחב של המערכת הזאת.
זאת אומרת, שיכול להיות שהוא כבר לא קיים ואנחנו רואים את העבר שלו, או שזה לא עד כדי כך?
לא, זה לא סביר שכוכב כל כך צעיר כבר נעלם. כוכבים באמת מתפוצצים ונעלמים, אבל זה לוקח הרבה 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 יותר, בדרך כלל מיליארדי שנים, ולכן לא סביר שהכוכב הזה שהוא כל כך צעיר כבר מת. באופן עקרוני זה אפשרות היפותטית, אבל היא לא סבירה במקרה הזה.
לא סבירה. עכשיו, מדובר באיזשהו מצב ביניים שבסופו של דבר כוכבים גזים כאלה הופכים לכוכבי לכת גזים כמובן, הופכים לכוכבי לכת כמו כדור הארץ? זאת אומרת, זה איזשהו שלב ביניים או שלא? הם פשוט נשארים כך?
לא, הם פשוט נשארים כך. הם כוכבים כאלה הם כוכבים גדולים שחיים ככה טוב ובשקט במשך כל הזמן שמערכת השם הזאת קיימת. הוא לא יהפוך לכדור גזי, הוא פשוט יישאר ככה. להפך, הוא יכול לבלוע עוד כוכבי לכת קטנים אחרים שנמצאים בסביבה, כי אם הגיל של המערכת הוא רק 5 מיליון שנים, אז עדיין מתרחש תהליך של שכוכבי לכת גדולים בולעים כוכבי לכת קטנים. אז הוא יכול אפילו לבלוע כוכבי לכת כמו כדור הארץ שנמצאים בסביבתו, אפילו לגדול.
והנה גם למדנו באמצעותך שככל הנראה לעולם לא נוכל לעמוד על הקרקע בכוכב הלכת צדק כאן במערכת השמש, נכון?
נכון, נכון, ובאמת במישור הזה, כאשר מדברים על חלליות ש רוצות לנחות על משהו, אז במערכת של צדק אנחנו מנסים לנחות על אחד הירחים של צדק. הירחים של צדק הם הרבה יותר קטנים, וחלק מהם הם ירחים שעשויים מסלעים, אבל להם אפשר לנחות, ויש תוכניות לנחות על ירח של צדק, אבל לא על צדק עצמו.
טוב, תודה לך על השיחה המרתקת הזו, פרופ' צבי פירן, אסטרופיזיקאי, ראש הקתדרה על שם שוורצמן במכון רקח לפיזיקה באוניברסיטה העברית.
תודה ויום טוב.
ואנחנו חוזרים לפרופסור אביעד קליינברג, חבר בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, מנהל ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב. אנחנו מדברים על המגפה השחורה, כמובן, לעד אלפי הבדלות, מגפת קורונה, כרגע לא מתקרבת לשמחתנו למימדים של המגפה השחורה, אבל אנחנו כמובן נמצאים בתקופה אחרת. גם שוב, קורונה זה נגיף, במקרה הזה ככל הנראה מדובר בחיידק, אבל לא הייתה אנטיביוטיקה ולא היה שום דבר, נכון? מה היה לרפואה להציע אז, מלבד לשרוף אנשים פה ושם?
תראה, ההצעה הראשונה שתזכור שנוריד את המוזיקה הגרגוריאנית הזאת ברקע שמטריפה אותי. ההצעה השנייה זה...
הנה, די-ג'יי מקלר רשם בפניו את הנזיפה.
אז מיד... בוא נניח, וכאילו זה נשמע משהו יותר עליז. אני חושב...
הנה, מוזיקת ימי ביניים, עליזה, כן. בבקשה.
תראה, אוקיי. המהפכה המדעית האמיתית מתחוללת בשנות ה... באמת, במאה ה-20. לפני זה, זה לא שאין תרופות לכלום, אבל אין תרופות להרבה. זאת אומרת, הבעיות עיקריות של בני אדם זה מחלות זיהומיות, ואין לנו פתרונות לדברים האלה. תמיד זה נראה לנו שברגע שימי הביניים נגמרו, פתאום היו פתרונות להכל, ובעצם אין. זאת אומרת, עד במאה ה-19, אנשים כבר יודעים מה הבעיה. במאה ה-19 באיזשהו שלב פסטר מגלה למה אנשים נדבקים, מגלה נגיפים, הוא מגלה שהדברים האלה לא צומחים בעצמם, הם עוברים ממקום למקום, והם הסיבה למחלות. אבל אין להם תשובה מה עושים עם הדבר הזה. אנשים מתים מכל דבר. זה לא צריך הרבה. האמא של הסבתא שלך, אני מניח, אם הייתה חוטפת דלקת ריאות, או הייתה חוטפת זיהום ברגל, או הייתה נתקפת באדמת, היה סיכוי טוב שהיא לא תשרוד את הדבר הזה. עכשיו, אז... מבחינות מסוים...
מדהים שהאנושות שרדה למרות זה, זה נשמע כאילו אנחנו היינו שברירים מאוד מאוד עד שהתפתחה הרפואה.
אני חושב שאנחנו אנשים שברירים מאוד מאוד. זאת אומרת, אני חושב שהעלייה הדרמטית בכמות האנשים בעולם, יש לה קשר הדוק גם להתפתחויות של הרפואה המערבית ולייצוא של הרפואה המערבית למקומות אחרים. זאת אומרת, המתח במקומות אחרים, נגיד שהאוכלוסייה בבת אחת גדלה, זה ש... האפקטים של הרפואה המערבית הם מיידיים. זאת אומרת, זה לא קשור לאמונה, זה לא קשור למבנה. אם אני אתן לך עכשיו פנצילין, אתה חולה בדלקת ריאות, אתה תבריא, סטרפטוקוקוס.
גם אם אני לא מאמין בתרופה.
לא מאמין, לא אכפת לך, לא עשיתי שום טקס, אני פשוט, אני אפילו הזרקתי לך פנצילין בלי שתדע, כן? אתה תרפא מהדבר הזה. לעומת זאת, הכלכלה לא מדביקה את זה בהכרח. המקומות בעולם השלישי שאנחנו רואים אותם, שהם כל מה בגלים של רעב, יבול אחד או שניים לא טובים, אנשים מתים. בין היתר זה נובע כי התהליך שהיה פעם של אנשים שמתים כל הזמן, השתבש. אני לא אומר את זה, השתבש לרע. זה כמובן טוב, פחות תינוקות מתים, אנשים לא מתים מחלות זיהומיות. אז לגבי השאלה שלך, התשובה היא שלא היה לנו הרבה, לא היה הרבה מה לעשות, ובוודאי למין פנדמיקס כאלה, וכבר אמרתי מגפת השפעת הספרדית, לכאורה אתה אומר שפעת, כמה אנשים כבר יכולים למות? הרבה מאוד, הרבה מאוד. ב-1918 כאמור, בעוד מלחמת העולם, שם זה לא כל כך הרבה בגלל דרכי המסחר, קצת מסחר וקצת חיילים, המון המון אנשים, הרבה מאוד מקומות נפגשים במקום אחד, והם מתים מיליונים, 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 וגם שם יש להם, אתה יודע, את העזרה, בדיוק כמו שיש לנו היום לגבי מחלות נגיפיות, הם הולכים עם מסכות והם מקווים שהדבר הזה יעזור. אז כן, בעולם העתיק לא כל כך ידעו מה לעשות עם הדברים האלה. הדבר היחיד שהם מבינים זה שצריך לבודד. הם לא יודעים למה. אין להם תיאוריה נורא טובה. זאת אומרת, הם לא יודעים על חיידקים. התיאוריות שלהם לכאורה הן תיאוריות של, אתה יודע, של איזונים פנימיים, שכל אחד מאיתנו בנוי מאדמה, אש, מים ואוויר. והדברים האלה...
חוסר איזון בין האלמנטים
כן,
האלה יוצר
חוסר,
במצב של מחלה?
חוסר האיזון יוצר את המחלות. עכשיו, זה לא כל כך... חוסר האיזון הזה לא מסביר איך מחלה עוברת ממני אליך. למה שאנחנו נמצאים ביחד, הנוכחות שלי לידך משנה את האיזון הפנימי שלך. אין להם הסבר. כן. מה שכן יש להם זה ניסיון חיים. הם מסתכלים ואומרים, ברגע שהגיע אדם עם מחלה לתוך הכפר, אז כולם מתים. אז הם מנסים לבודד. זה אחד הדברים באמת שהם עושים בלי תיאוריה גדולה, זה רק מעיד על משהו שלא תמיד צריך תיאוריה בשביל להבין דברים. מעיד הרגיסה, אחת הבעיות זה שבמחלות כמו המגפות הגדולות, זה שזה לא בהכרח עובר על ידי בני אדם. הם לא מצליחים לבודד את הציפורים או את המחרסמים, לא משנה, את הדברים שמעבירים. כן. ואז למרות הניסיונות לבודד, אנשים בכל זאת ממשיכים למות, ששוב, הם נאלצים למות בלי הסבר. זה הרבה פעמים קורה הדבר העצוב הזה. כן.
בוא נדבר על התפשטות המחלה. איפה התחילה, מה היה נתיב ההתפשטות שלה?
עכשיו אנחנו חושבים שהמגפה השחורה, המחלה המסוימת הזאת, שוב, יש מחלות שמגיעות במקומות אחרים. אבולה מגיעה כנראה מאפריקה. המחלה המסוימת הזאת מגיעה ממזרח אסיה, או ממזרח ומרכז אסיה, היא נמצאת שם בצורה כזאת או אחרת. והיא עוברת, כמו שאמרתי, יחד עם חיילים וסוחרים, וגם במקרה של אירופה, כנראה מגיעה אימוניות. יש תיאור מאוד, מאוד יפה, וכנראה לא מדויק, שבו יש מושבה גנואזית בקפה, על הים, זה עיר, על הים השחור. ויש מצור של המונגולים, ועל פי הסיפור, המונגולים יורים בבליסטראות גביעות נגועות במגיפה לתוך העיר, וככה האנשים בקפה נדבקו. מה שכנראה לא נכון, זאת אומרת, כנראה זה מעבר של חולדות דרך הביבים, בצורות כאלה או אחרות. מה שכן אנחנו יודעים, זה שאוניות גנואזיות, סדרה של אוניות ששייכות לעיר גנואה באיטליה, שזה אחד מאז אימפריה מסחרית, מגיעות לכל מיני מקומות, מגיעות לסיציליה, ומביאות איתן, זאת אומרת, האונייה מגיעה, ותוך זמן קצר אנשים מתחילים למות. אתה יודע, זה התיאור יפה במאה ה-20 של, אתה יודע, זיגמונד פרויד וקארל גוסטב יונג, שמגיעים לביקור ראשון באמריקה. והם מתקבלים במחיאות כפיים, על הרציף, הם מקבלים אותם במחיאות כפיים ובשלטים, ברוכים הבאים, ופרויד אומר ליונג, הם שמחים, הם לא יודעים שאנחנו מביאים להם את המגפה. עכשיו, זה מגפה, מגפה מסוג אחר. אנחנו יכולים לדעת, אבל, שוב, באופן חד משמעי, שהמגפה מתחילה בערי הנמל, נגיד אחת מהספינות, באיזשהו שלב מבינים שיש איזו בעיה עם אוניות, הם מנסים לעצור אותה. אבל יש אחת מהספינות הגנואזיות כנראה מגיעה למרסיי, והמגיפה מתפשטת משם. אוניות אחרות מגיעות לאנגליה. יש לנו תיאורים לאורך הרי הנמל. מתחיל מהחוף, ונע בהדרגה פנימה, עם סוחרים, עם אנשים שהגיעו. אותו דבר בצפון. אנחנו רואים, יש לנו את הברית ההנזה, הים הצפוני והים הבלטי. כן, הארצות, הערים הגרמניות, ברגן, ברמן, אמבורג, נובגורוד, וכל המקומות האלה, אנחנו יודעים, ברגע מסוים, זה מתחיל משם ומפשט פנימה לתוך הארץ. ומקומות שבאופן פרדוקסלי הם פחות מפותחים מבחינה מוסחרית, הרבה פעמים סופגים פחות. אז יש שני מקומות שפחות נדבקים מהמגפה השחורה. אז יש כל מיני מקומות, כל מיני עמקים באלפים, שבאמת אף אחד לא מגיע לשם, אז גם אף אחד לא מת. אבל נגיד פולין, זאת אומרת, אחד המקומות, פולין סופגת הרבה פחות מאשר מערב אירופה. יש מין אזור כזה, ובמידה רבה, כי זה אזור חקלאי, זה אזור כפרי, ויש הרבה פחות מסחר. אז מתים אנשים במקומות, בריכוזים הגדולים, מקומות אחרים לא מתים. אז אני חושב שאתה יכול, בדברים האלה יכולים לראות ממש, אם אתה עוקב אחרי התיאורים של המגפה, אתה ממש יכול לראות קשר הדוק בין המגפה לבין מסחר ותנועות של אנשים. אתה לא רוצה להיות במקום שבו הרבה אנשים מגיעים. אתה לא רוצה להיות במרכז עלייה לרגל, אתה לא רוצה להיות בקניון, אתה לא רוצה להיות במרכז המסחרי. אלה המקומות שאנשים עם חיידקים מגיעים ומדביקים זה את זה.
ועכשיו אנחנו עוברים לפינת החדשנות הרפואית שלנו, והנה פיתוח חדשני שיחסוך מהרופאים וגם מהחולים זמן יקר בהקלדת התיק הרפואי שלנו אחרי כל ביקור. שלום לדוקטור מיכל חמלותם, מומחית לחדשנות ברפואה.
שלום, שבוע טוב.
כן, אנחנו עדיין באמת כשאנחנו מגיעים לרופא, זמן יקר מתבזבז על הקלדה, ואיטית בדרך
כלל. לגמרי, לגמרי, באמת יש גרף שאני מאוד הצטערתי לראות, אבל הוא ממחיש את זה בצורה נפלאה בארצות הברית, ככל לאורך עשרות שנים עם התקדמות שני דברים, המחשוב ועוד ועוד משרות אדמיניסטרטיביות במערכות הבריאות, ככה רואים את כמות המשרות האדמיניסטרטיביות עולה, את כמות הזמן שיש לרופא עם המטופל יורדת, כי הוא צריך להקליד ולמלא כל מיני תפסים ממוחשבים או לא ממוחשבים. זאת אומרת בעצם, המשאב הכי יקר במערכת, שזה כוח האדם הרפואי, יקר בעלויות כסף ויקר, כי אנחנו יודעים כמה חסרים רופאים בכל מקום, במקום שהוא פנוי כולו להיות עם המטופל שלו, להביט בו, להקשיב לו, החוויה של המטפל מטופל זה קשר מאוד עמוק, אז הראשים של הרופאים נכנסים עמוק לתוך המחשב, האצבעות שלהם מקלידות והעיניים שלהם על המסך. ולדבר הזה, זה באמת הפגיעה הנושה גם בדרך אגב לא רק במטופלים ובאיכות הטיפול, אלא גם במטפלים, שלא מצליחים לעשות את מה שהם נועדו לו. הם הרי לא נועדו בשביל לשבת להקליד, הם נועדו בשביל לרפא אנשים, שם הם הלכו. ועל הדבר הזה עלתה החברה הגדולה הזאת, שבאמת יצרה טכנולוגיה, שיודעת לעשות משהו מאוד יפה. זאת בינה מלאכותית שקודם כל היא תופסת את כל השיחה מטפל מטופל. רופאה והמשפחה אפילו, לפעמים, הרי לפעמים יושב אימא וילדים או זוג, והיא מעבירה את זה מה שנקרא voice to text. כל השיחה אומרת להיות טקסטואלית. בשלב הבא היא עושה העברה של כל השיחה, היא מוסיפה מונחים רפואיים. זאת אומרת, הבינה המלאכותית הרגילה voice to text יש, אבל פה היופי הוא שזה יודע לקחת מונחים ולהפוך אותם למונחים רפואיים, וגם לחלק את זה לפי, יש בה עולם הרפואי חלקים שונים, כן, לקחת את פרטי המחלה הנוכחית, מחלות עבר, תרופות, יש ממש מבנים של התיק הרפואי, אז היא בונה את השיחה בהתאם לתיק הרפואי. והדבר הנוסף שהיא עושה, היא לוקחת את כל הדבר הזה, שזה באמת בעיניי שוס נוסף, היא עושה אינטגרציה של זה למידע שקיים בתוך המערכת על המטופל. זאת אומרת, כבר יש הרי, זה לא, יש מטפל מטופל ולעיתים רבות, הוא תהליך מתמשך, זה לא רק שאנחנו הולכים לאיזה רפואה יועצת. רוב הקשר הרפואי, אנשים חכמים יוצרים קשר עמוק עם הרופא ילדים, הרופא משפחה שלהם, אז כל המידע נמצא שם בעבר, וברגע שהבינה המלאכותית פה יודעת לעשות אינטגרציה, אז זה נפלא. והדבר הנוסף זה, היא לא מחליפה את הרופא או הרופא, כי ברגע שהתהליך הזה נגמר, הרופא או הרופא עורכים ומתקנים את מה שבעצם מוקלד לתוך התיק הרפואי, ואז מגיע עוד דבר.
זאת אומרת שזה משהו שהוא אוטומטי, אבל הם עוברים עליו אחר כך.
כן, הם יכולים.
כן.
הם יכולים.
לא, מעניין שאני חושב על, אולי כנגזרת של מה שאני למדתי באוניברסיטה, לשופטים ושופטות, יש מי שמקליד עבורם, ובאמת לרופאים לא.
נכון, ולמה? תחשוב ש... אני לא סתם אמרתי לך, משרה יקרה, לפעמים עלות, תסתכל על זה, אני אפילו לא מדברת על איכות הטיפול, אני לא מדברת על הקשר מטפל מטופל, אני לא מדברת על השחיקה הנוראית של הרופאים, אנחנו רואים רופאים שחוקים, ואנחנו רואים התאבדויות של רופאים במקצועים. אני מדברת עלות תועלת בשביל המערכת, שהמשרה הכי יקרה, עולה 10 פעמים משרה של קלדנית, יושבת ו-13 מתוך 15 דקות ברפואת משפחה, 6 מתוך 7 ברפואת ילדים, שזה הביקור הממוצע בקהילה מקלידה. זאת אומרת, באמת זה משהו, ופה באמת יש יכולת גם להעביר את הדיבור, לתפוס אותו בתוך שיחה, להעביר למינוחים רפואיים, לעשות אינטגרציה ו... לרופא או הרופאה לתקן, ובסוף גם הבינה הזאת לומדת את נטיות הלב של הרופא או הרופאה. איך הרופא או הרופאה רוצים את זה כתוב? הרי גם פה זה לא תורה מסיני, יש נוסח גם כשהקלדנית מקלידה בבית המשפט, כמו שאמרת, אני מניחה שבסוף השופט עובר על זה, נכון?
ודאי, עוברים על זה וצריך לראות באמת שזה מתאים, מדויק, נכון לגמרי.
אז אותו דבר פה, הרופא או הרופאה יעברו על זה, ועם הזמן הם יגלו שהבינה הזאת גם מדברת, מקלידה ומעבירה את ההקלדה לדרך שבה הם נוהגים להקליד. ויש פה באמת הזדמנות לפריצת דרך. אני רוצה לראות מי קופת החולים הראשונה בארץ שתרים את הכפפה, כי בפירוש, ושוב, אני בטוחה שיש גם בעיות בכל מערכת כזאת. אנחנו אבל רואים איך אנחנו בעצם צריכים ללמוד,
לא, אבל אין ספק
בצד הבינות המלאכותיות ביחד.
זו נקודה מאוד משמעותית, כמה שזה נשמע אזוטריה יחסית, זה ממש לא נכון. עיקר החוויה שלנו, כשאנחנו נכנסים לרופא, מלבד ההמתנה, מורדת העצבים בתור, זה באמת הזמן היקר שמתבזבז על הקלדה, צודקת לגמרי.
הקלדה, ואין לה את העיניים. אני אספר לך עוד סיפור. יש לי בן עם, יש לי שני בנים גבוהים עם בעיות גב, ומכיוון שההורים שלהם רופאים, אף פעם לא לקחו אותם לרופא. אחד מקרים הבן הזה אמר לי, אמא, תקשיבי, את חייבת לקחת אותי לרופא. אז אמרתי לו, בסדר, אתה מבקש, אני אקח אותך. כבר היה בן 17 וחצי, עמד על דעתו, חיפשנו אורתופד בקופה, הגענו לאיזה אורתופד, אנחנו נכנסנו אליו פנימה, הבן אדם לא נסע אלינו עיניים, אף לא לרגע, רבע שעה, שכולה הוא הביט במחשב, לרגע הוא הסתכל על הילד, הוא היה בן 17 וחצי, והוא יצא המום הבן שלי, אומר לי, מה, זה רופא, אמא? עכשיו, התגובה הזאת שלו, של ילד שעוד באמת לא ראה רופאים, ומה שהוא ראה זה טכנאי מחשבים, שהביט עליו לרגע, ו-13 דקות, העיניים שלו היו בתוך המחשב.
אז תספרי לו שלרובנו אין הורים רופאים, אנחנו, כך נגזר עלינו לחיות, כן?
אבל, לא, הילדים שלי מאוד מקופחים, יום אחד הוא פרץ בבכי, כשהוא היה בן 6, למה אף פעם לא לוקחים אותו לרופא? זה סיפור אחר. אבל בסופו של דבר, גם בשביל הרופא הזה, זה עונש נוראי, תבין. במקום לעשות רפואה, נכון. הוא עושה הקלדה. יש פה נושא מאוד מהותי, ובאמת כרגע לפחות למיטב ידיעתי, אין קופת חולים שימצא את הטכנולוגיה הזאת, ואני מאוד מאוד מחכה, ואני I challenge them, אני באמת חושבת שזה דבר שיעשה הבדל מאוד גדול, ייתן זמן אמיתי לקשר הטיפולי, ויוריד את השחיקה של הרופאים, שפשוט נשחקים מלהקליד כל היום, ויוריד טעויות גם, כי אנחנו בסוף כשהעיניים של הרופא במחשב ולא בך, הוא לא רואה דברים, הוא לא שומע דברים, אתה מבין? חלוקת קשב לא נורמלית.
געגועים לשנות ה-70 שבהם היו כרטיסיות כאלה ומגירות ארוכות, הכל היה נראה קסום יותר ואישי יותר.
אני לא יודעת, אני רק יודעת שמשהו פה, וזה דוגמה נפלאה מה שנתת של הקלדנים, קלדניות בבית משפט.
כן, כך מקובל, למה שופט יכול לשבת ולהתנהג כאילו איזה איש הגות כזה שעבורו עושים את העבודות?
אבל למה שמים את זה גם כדי שהוא יוכל להקשיב?
נכון, כשיקשיב, יאבד את המידע בראש, ודאי.
כן, לא, לא, זה,
זה דבר שיכול להיות שהוא מוצדק. שוב, למרות ששוב, הקלדה הפכה להיות חלק מהחיים של כולנו, זאת אומרת, אנחנו כולנו כבר לומדים לחיות תוך כדי הקלדה, גם כסטודנטים וכו', אבל עדיין ההבחנה הזו מוזרה של שופטים יש מי שיקליד עבורם ולרופאים לא.
אני אגיד לך, אני לא מכירה את עולם השיפוט מספיק, אני כן אגיד שברפואה ההאזנה היא לא החוש היחיד. אנחנו צריכים לראות את המטופל, האם נכון. יש לו פריחה על הגוף, האם יש לו כבד מוגדל, אנחנו צריכים לגעת בו ולמשש אותו. אנחנו, יש פה שימוש רב חושי, במפגש רופא מטופל, הרופא אמור לבדוק את המטופל שלו, להקשיב לו לריאות, למשש לו את האיברים, תלוי אם כמובן מה התלונה שהמטופל הגיע. וזה שילוב של הרבה חושים. אם הוא רק מקשיב ומקליד, הוא לא עושה רפואה. הוא באמת לא עושה, הרפואה היא שילוב, חייבת עיניים, חייבת אוזניים, חייבת ריח. חוש ריח גם עובד ברפואה. ולכן הסיפור פה הוא מהותי, כי ברגע שנתרלנו את זה להזנה, חצי ההזנה וחצי הקלדה, אנחנו פגענו באיכות הרפואה שאנחנו נותנים למטופלים שלנו בצורה חד משמעית.
וואו, חשוב, כמה שזה נשמע משהו קטן.
כן, בהתחלה זה היה נשמע קטן, אה?
שוב, זה כביכול לא מהות, אלא פרוצדורה, אבל אנחנו לצערנו עוברים בפרוצדורה,
שוב.
כן.
תדמיין שכל בסיס הפירמידה יתפך, הרפואה במקום להיות בקהילה הפכה להיות, כי אין זמן בקהילה, שולחים אותם ליועצים, אין זמן ליועצים, שולחים לבתי חולים. במקום שהפירמידה באמת יהיה רפואה בקהילה ובבית, כשלרופאים יש באמת את הזמן להיות עם המטופלים ולא עם הראש בתוך התוכנה, הם גם לא מקלידים את זה פרי טקסט, יש להם רשומה רפואית מאוד מדויקת, לפעמים דרך אגב הרשומה הזאת גם משלימה להם, ואז הרופא עושה שתי אותיות ראשונות, וטק זה משלים לו, ולפעמים קורות ככה טעויות, כי זה משלים לו משהו אחר ממה שהוא התכוון, מת ילד לפני כמה שנים בגלל הקלדה לא נכונה של
תקופה.
כן, יש סטארט-אפ היום שעושה, שנולד בגלל שילד מת בגלל הקלדה, במקום הקלדה של תרופה מסוימת, נתנו לו מדלל דם, תאונת אופניים, הילד נהרג. זאת אומרת, באמת, אנחנו בני אדם בסוף, בתוך העומס הזה, מוסיפים את זה את ההקלדה, ואז רוצים לעזור להם, והמערכת משלימה להם את המילה, השלימה את המילה הלא נכונה, ועכשיו יש טעות. זאת אומרת, ברגע שאנחנו נעשה voice to text, אין מילה לא נכונה, והוא אז עובר על זה ברגע בשקט, בשתי דקות מתוך ה-15, אחרי שהמשפחה או המטופל יצאו החוצה. זה באמת, זה שהמחשוב לקח את הרופאים לתוך המחשבים, זה דרמטי במה שזה עושה לאיכות הרפואה, וגם לעלויות כאמור, כי כוח אדם יקר לא עושה רפואה.
וואו, תודה לך על השיחה הזו, זה היה מרתק. דוקטור מיכל חמולות, מומחית לחדשנות ברפואה, תודה.
תודה לך.
ואנחנו הגענו לסיומה של השעה הראשונה שלנו, פרופסור אביעד קליינברג, חבר בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, מנהל ההוצאה לאור של אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה על שעה מרתקת. טוב, די-ג'י מקלר כבר חושש לשתול את המוזיקה הכנסייתית. בשל המחאות שלך, פרופסור
זה הצליח, זה, זה.
אבל הנה, הוא נלחץ, עשה לך שוק כללי מימי הביניים.
מעולה.
נסיים את עניין המגפה השחורה. מה ש... טוב, במובן הרפואי או מדעי וכו', איכשהו הדבר הזה כנראה הסתיים מעצמו. אבל מה זה עשה לנצרות במקום? זאת אומרת, איך זה השפיע... דיברנו מעט על הטלטלה הדתית שאנשים עברו.
כן, אחד הדברים שקרו זה, למשל, שיש פתאום פופולריות עצומה לקדושים שמגינים מהמגפה.
זאת אומרת, יש קדושים שהם חיסונים. חיסונים אנושיים.
קדושים שהמקצוע שלהם זה להגיע למגפה. נגיד סבסטיאנוס הקדוש. סבסטיאנוס, על פי המסורת, היה מרטיר רומאי, שיום אחד הרומאים עושים עליו מטווח. אתם יודעים, לפעמים זה, כשאתה רואה קדוש שמלא חיצים,
כן.
זה סבסטיאנוס. Mm-hmm. אז כאילו נראה כמו כיפות כזה לפעמים, אתה יודע, הוא עומד שם, תקוע חיצים, אגב, זה לא הרג אותו, זאת אומרת, אצל הקדושים הנוצרים אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, אבל, אתה יודע, החל מן העולם העתיק, המגפה לעתים קרובות מתוארת בתור חיצים שהאלים יורים, למשל, האל רשף, או האל אפולו, יש לו חיצים שהוא תוקע. אז אתה יודע, אתה לא מצליח להבין מאיפה זה, כי האנשים האלה לא קראו את הקלאסיקה, אבל משהו בדבר הזה, קדוש שקשור לחיצים, טוב נגד מעניין. המגפה. למשל, יש קדוש בשם רוקו, או ראש, שהוא חלה במגפה, והיה לו כלב שליקק את הפצעים שלו, ואז הוא נרפא. ואז אתה יודע, העיקרון של אם אתה רופא, אז עדיף שאתה תכיר את המחלה מקרוב. אז הוא מכיר את המחלה מקרוב, והוא עוזר נגד המגפה. וכמובן, האמא של ישו, שהיא, אתה יודע, כיוון שישו הופך להיות לזה שעושה לנו את כל הדברים הנוראים האלה, אתה אומר, מה אתה עושה בדברים האלה? כמו שאתה, נגיד דודו, אתה לא היית בסדר בבית ספר, אז קוראים לי אמא שלך. אז אתה, יש לך מגפה, אתה אומר, לא יודעים מה לעשות. אז אתה קורא לאמא של ישו. אמא של ישו מגינה עלינו מפני העצבים של הבן שלה. היא אומרת לבן, תשמע, באמת הם לא היו בסדר, אבל תן להם צ'אנס, כאילו תהרוג רק 40% ולא 50%. ולפעמים היא עושה את זה באמת, זה מצליח.
אז זה היה החיסונים של פעם.
החיסונים של פעם היו הדברים האלה, ובעיקר להתרחק ככל האפשר מכל אדם שנגוע במגפה. בדרך כלל, אתה יודע, כמו במחלות מודרניות, בשלב שאתה מתרחק זה כבר מאוחר מדי. אתה יודע, כשמתחילים, כשמתגלים הסימפטומים, אתה כבר איחרת את המועד.
טוב, אני רוצה לנצל את הנוכחות שלך כדי ללמוד על ימי הביניים באופן כללי. אנחנו מכירים כמובן את הימים האלה מסרטים, מקצת שיעורי היסטוריה. אנשים שהיו לבושים בבגדים בלויים, חיים בבוץ, עובדים עבור אחרים, עד שמגיעה תקופת הרנסנס וגואלת אותם באמצעות צלילי צ'מבלו וכינורות מהנבערות הזו.
נכון.
אני בטוח, יש לי תחושה שאתה יודע יותר ממה שאמרתי עכשיו.
זה נכון. אני יודע קצת יותר. תראה, אתה יודע, יש תקופות שיש להם יחסי ציבור טובים, ויש תקופות שיש להם יחסי ציבור רעים. ימי הביניים זה הבוגימן של ההיסטוריה. כי מה שאתה אומר לרוב אנשים עם הביניים, אומרים חשקת עם הביניים.
נכון.
אז זהו, אם תהיה ילד רע, תבוא חשקת עם הביניים ותאכל אותך. זה העיקרון. ואתה אומר, כאילו, מה זה ימי הביניים? כל הדברים שאתה אומר, כולם ישבו בבוץ ושרפו מחשפות, ואחר הצהריים עשו פוגרומים ביהודים, עשו למסע הצלב. חוץ מזה, בשאר הזמן לא היה להם מעשו, ישבו בחושך, אתה יודע, כמו נשים מעדות מסוימות.
הרושב שמות, כן.
לא, בלי להסכשם. ישבו בחושך והתעצבנו. אז כמובן, תשמע, נתחיל בזה שמדובר בתקופה מאוד מאוד ארוכה. זאת אומרת, אין הרבה תקופות של, ימי הביניים זה 1,000 שנה. זאת אומרת,
וואו.
מ-476, כשיש הקיסר הרומי האחרון במערב מודח, ועד גילוי אמריקה, נגיד, זה הדברים המקובלים, שאתה אומר, 1,000 שנה, אנחנו 20 שנה, אנחנו כבר, אתם אומרים, בוא נע, טוב, ב10 שנים, בשנתיים הראשונות היה ככה, בשנתיים האחרונות היה ככה. 1,000 שנים זה ברור שהכל השתנה, זאת אומרת, זה העולם, עולם שלא היה אחיד בשום צורה ואופן, הוא נע בין עולם שהוא רומאי מאוד בתחילת דרכו, וגומר בעולם שהוא מהרבה בחינות כבר, או מתחיל מגלות סימנים שאנחנו יותר מזהים אותם כעולם מודרני. אבל הייתי אומר שהדבר העיקרי שאפשר להגיד על התקופה הזאת, זה שבאמת במהלך התקופה המכונה ימי הביניים, כל הדברים שאנחנו רגילים לחשוב עליהם בתור המערב, מתעצבים. זאת אומרת, ימי הביניים זה בנקאות, ימי הביניים זה קפיטליזם, ימי הביניים זה אוניברסיטאות. אוניברסיטה זה המצאה של ימי הביניים. זאת אומרת, בעולם העתיק היו אקדמיות שנראו יותר כמו ישיבות. היה ראש אקדמיה שהוא לימד את התורה שלו, לא היה תארים, לא היה בחינות, לא היה דברים כאלה. בסוף הוא אמר לך, אתה יודע, שם לך את הידיים, אמר, אתה תלמיד מובהק שלי. הדבר הזה שהאוניברסיטה זה מוסד ידע שבו לומדים בצורה מסודרת, שבו יש בחינה, שבו מקבלים תארים. אתה יודע, כל התארים, החל מהשם של ימי הביניים, של האוניברסיטה, האוניברסיטה זה גילדה, הגילדה של המרצים ושל הסטודנטים.
כן.
בלטינית של ימי הביניים, אבל גם התארים, BA, בקלריוס ארטיום, זה פרח אבירים של האומנויות. MA, מגיסטר ארטיום, זה בן אדם שכאילו עשה את הבחינה, שהוא המייסטר, כן? עשה את המאסטרפיס שלו, למד, ועכשיו הוא יכול גם לעבוד במקצוע. הדוקטור זה מורה לימי הביניים, פקולטה זה מונח מימי הביניים, דקנוס, בן אדם שאחראי על כאילו...
עכשיו, ימי הביניים, לא ברנסנס ולא תקופות מאוחרות, וואו.
כן, לא רק זה, זאת אומרת, גם אוניברסיטאות, גם פרלמנטים, תשמע, גם העקרונות שלנו, כשאתה חושב על זכויות אדם במערב, זה מתחיל עם התפיסות של החוזה הפאודלי וה... מה שמכונה המאגנה קארטה. זה המאגנה קארטה 1215, העקרונות שיש...
יש לו מסמך משפטית.
מסמך מכונן שאומר לבן אדם זכויות, אתה לא יכול לעצור אותו סתם, אביאס קורפוס, אתה רוצה לעצור אותו...
כאילו אבי החוקות כזה.
כן, אבי החוקות, כל הדברים האלה, כאמור, כמו שאמרתי, גם פרלמנטים, גם עקרונות של התחלות של מדע. אז ימי הביניים זה גם רציונליזם, זה גם המסחר, זה גם הרבה מאוד דברים שאנחנו גילים לחשוב עליהם בתור המערב. עכשיו יש את זה, אתה יודע, למה, אז איך זה נהיה הדבר הזה? זאת אומרת, איך זה נהיה הדבר הזה, מן חושך ושלא היה שום דבר? מה, נכון. מאיפה המציאו את השטות הזאת? ואני חושב, אתה יודע, זה, נתחיל בשם. זאת אומרת, 1,000 שנה זה ביניים, בין מה למה? זאת אומרת, בכל זאת, אחרי 500 שנים הראשונות מגיע להם אולי שם משלהם, ולא ימי הביניים.
כן, מתקופה שצריך להיגאל ממנה, לצאת ממנה, לברוח ממנה, מעניין.
נכון, אז באמת, ההמצאה הראשונה של השם, זה ההמצאה שמוצאת במאה, אתה יודע, על ידי מה שנקרא האומניסטים של המאה ה-16, שהם חושבים שהעולם הגיע לאיזשהו סי בתקופה הרומאית, שאז כולם כתבו לטינית נורא נורא טובה, זה חשוב להם, ועשו פסלים שדומים כאילו שהם ריאליסטים, ואז במשך הרבה מאוד זמן שכחנו מזה, ועכשיו אנחנו גילינו את זה מחדש, כי כל תקופה חושבת שהיא התקופה של הנאורות. זאת אומרת, אנחנו המצאנו מחדש את העולם, אתה יודע, דודו, אחת התקופות הכי איומות בהיסטוריה האנושית זה המאה ה-20. אנחנו לא רגילים לחשוב על זה ככה, 120 זה כאילו הנאורות, נכון, הדברים, זה המדעים.
אבל היו שם עוד אירועים.
היו עוד אי אלו אירועים, כן. כולל מגפה מאוד מאוד גדולה, שהזכרנו את זה שכאילו הודחקה לחלוטין, מגפת השפעת, אף אחד לא מדבר עליה. אני אומר לאנשים, כמה אנשים מתו במגפת השפעת? הם אומרים, לא יודע, בכלל הייתה מגפה, כמה מתו כמה אלפים?
נכון.
100 מיליון, כן, זאת אומרת פחות או יותר, אז וואו. אתה מדבר על הדברים האלה. המאה ה-20. אז אני חושב ש... אז זה דבר ראשון, שהמציאו את הדבר הזה בין לבין. עכשיו, אין דבר כזה בין לבין. בין לבין, כל תקופה יש לה את המאפיינים שלה, בתוכה יש דברים משלהם. ודבר השני זה כאילו, יש את הנטייה של היסטוריונים פרוטסטנטים, כיוון שימי הביניים זה התקופה של השיא של, נגיד, של האפיפיור, של הקתוליות. כל דבר שקשור לקתוליות זה לא טוב. וכל דבר שקשור לפרוטסטנטיות זה כן טוב. זאת אומרת, הפרוטסטנטיות זה האור. עכשיו, אתה אומר, נגיד, יש את התיאור המוזר הזה ש... ברנסנס מתחילים תהליכים של התחלנות, אוקיי? עכשיו אתה אומר, מה התחלנות? על מה אתם מדברים? איך שמתחילה הרפורמציה, כאילו בסוף ימי הביניים, זאת אומרת 1517, מתחילות מלחמות דת שנמשכות עד 1648, שבהן אנשים רוצחים עשרות מיליונים ברחבי אירופה, זאת אומרת, גל אחר גל של מלחמות שלא היו, לא היו כמוהן בעולם שלפני זה. אז גם אנשים דתיים מאוד, גם הם יוצאים לעולם החדש, הם עסוקים בלרצוח, כמו שהם מוצאים בעולם החדש, הם מעבירים מגפות, אפרופו מגפות, אנחנו חושבים על המגפה שלנו, כאילו המגפה שלנו, כי אנחנו מזדהים עם המערב, למרות שאלוהים מדירים, לא יודע מה הקשר שלי, או אני מניח גם שלך למערב, אבל בסדר. נגיד אנחנו מזדהים, זה התקופה, האזור שאנחנו מזדהים איתו. אבל אתה יודע, החיידקים שמביאים אנשי המערב לעולם החדש, זאת אומרת לדרום אמריקה ולאמריקה, מביאים תוך בערך שני דורות למוות של 56 מיליון אנשים בעולם החדש. זאת אומרת...
הכוונה היא לכך שהם נשאו ממש נגיפים וחיידקים שחיסלו אותם?
חיסלו אותם.
את האנשים שחיו שם?
הייתי אומר ש90%
מערכת החיסון שלהם לא הכירה?
נכון. וואו. 90% מהאוכלוסייה של העולם החדש מתה לא במעשה טבח, אלא באמצעות הדבקה בחיידקים. אגב, בחלק מהמקרים אנחנו יודעים שזה נעשה בכוונה. זאת אומרת, בחלקים, נגיד בקנדה, תקופות יותר מאוחרות, הלבנים דואגים להדביק את האוכלוסייה המקומית באבעבועות שחורות, כי הם יודעים שהדברים האלה הם קטלניים. אז אני אומר, הדימוי שלנו הוא דימוי שהוא לחלוטין מוטה על ידי, שוב, על ידי מי שכותב את ההיסטוריה. וכיוון שאני אחד מהאנשים שכותבים את ההיסטוריה היום, אני חושב שלא להפוך את ימי הביניים לגן עדן, גן עדן זה לא היה. אני שום תקופה, לא מוכן לחזור לשום תקופה שאין בה ביוב נורמלי. ובימי הביניים...
זאת אומרת, המבחן אצלך הוא מבחן הביוב.
לגמרי.
האמת שיש בזה משהו, שזה אינדיקציה טובה.
ביוב, וגם הייתי רוצה שהילדים שלי לא ימותו כל פעם שיש להם אדמת. זאת אומרת, הייתי שמח שכאילו, אם יש מחלות, כאילו... כן, משהו בסיסי. אז זה לא תקופה מושלמת ודאי. מאידך גיסא, כמו שאמרתי, זה מהרבה בחינות העולם החדש, או התחילתו של העולם החדש, זה באמת, זה התפרצות מטורפת של שפיכות דמים, גם של רדיפות מסוגים שונים, כולל כמו שאמרנו קודם, צדם חשפות, שהוא תופעה של העולם החדש. זאת אומרת, צדם חשפות זה ההמצאה של העולם החדש, הוא מתרחש במקביל למהפכה המדעית. זאת אומרת, במקביל לניוטון, לבויל, וסליוס.
שזה מדהים הדבר הזה. מדהים,
נכון. אנחנו רגילים לחשוב, תראה, אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה בספר, קריאת ביניים, אני נותן את המזכיר את זה. אתה יודע, אימא של, אולי האסטרונום החשוב ביותר של המהפכה המדעית זה יוהנס קפלר, מהרבה בחינות יותר חשוב מקופרניקוס. קופרניקוס מבצע מהפכה תודעתית, אבל קפלר מביא את המתמטיקה, כן? יותר מאשר הוא מביא את המתמטיקה, הוא מסביר באמת איך המערכת הזאת עובדת. באמת, פורץ דרך. אמא של קפלר נאשמת בכישוף, כן? עכשיו, הוא הולך להציל את אמא שלו. עכשיו, כשהוא הולך להציל את אמא שלו, יוהנס החביב שלנו, הוא לא אומר, אין דבר כזה מכשפות. זאת אומרת, כולם יודעים שיש מכשפות.
אבל לא היא.
אמא שלי לא.
נכון.
זה העיקרון.
משפטית, אגב, כעורך דין, לשאר אני יכול להגיד, זה טיעון עדיף.
טענה טובה, טענה טובה.
כן, כי הטענה היא צרה יותר.
טענה צרה, ולכן ניתן, בדיוק. עכשיו, אתה יודע, בוא ניקח לדוגמה את הדבר הזה, כי אנשים תמיד אומרים, ימי הביניים מכשפות. וימי הביניים אינקוויזיציה, זה הדברים. תכף נגיע אולי לתיאור של מה כן. אז בוא נתחיל עם המכשפות. אתה יודע, בימי הביניים הקלאסיים, זאת אומרת, במאה ה-11, אם היית בא במאה ה-11, ה-12, ה-13, מגיע לבישוף המקומי או לכהן המקומי ואומר לו שהדודה שלך היא עפה על מטטה והיא רוצחת ילדים קטנים בלילה, אוקיי?
חלק של המטטה אולי.
כן, המטטה טסה על חיות, היא עושה את הדברים האלה עם מכשפה.
כן.
אז התשובה של איש הכנסייה הייתה שזה שטויות, זה אמונה תפלה, זה לקוח מהטמטום של העולם העתיק, ואם אתה תחזור על זה עוד פעם או עוד פעמיים, אנחנו זורקים אותך מהכנסייה. עכשיו, זאת תפיסה היפרציונליסטית. מה זה השטויות האלה? כאילו, מה אתם מדברים? אתה יודע, אינקוויזיטורים לא עוסקים במכשפות. בסוף המאה ה-15, פתאום הגישה משתנה. היא משתנה, שוב אני אומר, באופן פרדוקסלי מבחינתנו, היא משתנה יחד עם אלמנטים של שאנחנו קוראים להם רציונליות. הזכרתי את זה כבר קודם, עם ההתחלות של המהפכה המדעית, אבל בהדרגה, החל מ, אתה יודע, סוף 1470, קופרניקוס נולד, כן? ובאופן מפתיע, שוב, הרדיפות הגדולות של מכשפות נעשות בתוך העולם החדש, בשביל עד המאה ה-17, אני מזכיר לך, גם בתוך העולם החדש ממש, סיילם, כן, בתוך, היא בארצות הברית. הדבר השני, נגיד, זה האינקוויזיציה. האינקוויזיציה באמת זה המצאה של ימי הביניים, זאת אומרת, אנשים המציאו את זה בשביל להילחם בתופעות של אמינות. זאת אומרת, אחד הדברים של בימי הביניים, יש תקופה קצרה של עליית כוחה של הכנסייה, שזה תמיד נורא נורא מחרמן היסטוריונים ואנשים אחרים, הם מניחים שבימי הביניים כולם יהיו דוסים. זאת אומרת, זאת ההנחה. קמת בבוקר בימי הביניים, לא רק שהיה חושך, היו כאילו כמו התפילות של שהדיג'י שלכם שם, ברגע כולם התפללו כל הזמן. עכשיו, אתה יודע, כאילו, הדבר הזה הוא
ולא ממש.
לא רק שלא ממש, זאת אומרת, אתה יודע, יש בספר, אני מזכיר את אחד הסיפורים החביבים עליי, מסופר על הרוזן ז'אן מסואסון. כשהוא הולך לכנסייה, וכאילו, הוא שואל את הכהן, תגיד, מה זה, על מה אתם מספרים היום? הוא אומר לו, אתה יודע, ישו מת, והקם לתחייה, וכל הדברים האלה, אני לא מאמין לשטויות, כל זה קשקוש, זה כאילו הבל. אתם מספרים את זה בשביל שאנחנו נשלם לכם כסף, אתם הכהנים, לא קונה את זה במיל. אומר לו, אז למה אתה הולך לכנסייה? אומר, יש אחלה נשים. עכשיו, הגישה הזאת, שבאה לידי ביטוי גם בדרכים שונות, בתיאורים, שוב שתזכור, רוב התיאורים שלהם מהביניים נכתבו על ידי אנשי כנסייה, כי הם היחידים שיודעים לקרוא ולכתוב. אפילו הם לא צריכים להסתיר את זה, שיש גם סיפורים כאלה, שיש סיפור, אתה יודע, נגיד דוקסה וניקולט, הוא אומר, מה, אם אתה תתחתן עם אישה שהיא לא נוצריה, תגיע לגנום. הוא אומר, בגנום נראה לי אחלה. כל השווים נמצאים בגנום. אנשים הכי נחמדים, אנשים, מה יש בגן עדן? רק דוסים. לא רוצה להיות שם. כל המתפללים שם, תביא אותי לגנום. עכשיו, כל התפיסות האלה אומרות שהסיפור שלנו, הכל, הוא פשוט מדי. בתוך העולם הזה, יש ניסיון של הכנסייה באמת למלא תפקיד בתוך תפקיד מרכזי בתוך העולם, אבל הניסיון הזה הוא קצר מועד. במהלכו הכנסייה באמת ממציאה את הכלי הזה, כלומר, שיטת חקירה שנקראת האינקוויזיציה. האינקוויזיציה זה לא מוסד בימי הביניים, זה בעצם סמכויות מיוחדות שניתנות לשופט חוקר. אבל יש מעט אינקוויזיטורים, ורוב האנשים מעולם לא ראו אינקוויזיטור. האינקוויזיציה הופכת לדבר מאוד משמעותי בספרד ופורטוגל, כאשר מי שמשתלט עליה זה השלטונות החילוניים. והשלטונות החילוניים, אני מזכיר לך, זה המלכים הכי מתקדמים, אם תרצה, אתה יודע, פרדיננד, אנחנו זוכרים את פרדיננד ואיזבלה, רגע שגירוש ספרד, בספרו של, אתה יודע, ניקולו מקיאוולי, הנסיך, פרדיננד מהרגון הוא הדמות של הנסיך החדש. חסר מעצורים, לא חושב על שום דבר, לא מאמין בכלום, ציני לחלוטין, אלה הדימויים. עכשיו, זה, הוא אחד מהאנשים שמקימים את המוסד הזה של האינקוויזיציה, בתור כלי שלטוני, בתור משטרת מחשבות בידי הרשויות החילוניות. אז ימי הביניים כאמור, זה דבש ולענה, זה אור וצל. באופן עקרוני, אנחנו רוצים להגיד, מה הייתי מאפיין כדבר העיקרי שמתרחש, הייתי אומר שבין המאה ה-11 למאה ה-15, כל הדברים שאנחנו רגילים לחשוב עליהם בתור אירופה, בתור המערב, אירופה המערבית, מתעצבים, כולל הרציונליות, כולל צורת החקירה, כולל כאמור, מה שאמרתי, האוניברסיטאות, כולל סגנון האומנות המפואר והמקורי ביותר שאירופה מצמיחה. כן. זה מה שמכונה הסגנון הגותי. אני מזכיר לך שהרנסנס זה חזרה, זה מין ניסיון לחכות את הסגנון העתיק. אבל הגותיקה, שאנחנו רגילים, הקתדרלות, כל הדברים המדהימים האלה, זה ימי הביניים, המוזיקה, התחלות של התיאטרון, התקופה הזאת. אז אחלה תקופה, לא מבחינת זאת שאני רוצה לחיות שם, אבל ודאי מעניין מאוד, וודאי הרבה יותר מורכב ממה שאנחנו בדרך כלל חושבים.
כן, אתה באמת מעצבן שהדברים הם מורכבים יותר עם משהו.
אתה לגמרי צודק.
למה אפשר לחשוב בתבניות פשוטות, אמיתות פשוטות, רדודות?
קודם כל, השאלה היא למה אי אפשר, היא שאלה היפותטית, כי רובנו חושבים.
זה גם אוקיי. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות, תעלומת המיטוכונדריה שברחה מהתאים. מדענים מצרפת איתרו מיטוכונדריה, אין מה להיבהל, מדובר בעברון, בעבר קטן שנמצא בכל תא בגוף שלנו, ואחראי על ייצור אנרגיה, זאת תחנת הכוח של כל תא שלנו. מתברר שתחנות הכוח האלה נפלטו החוצה והן משוטטות להן בגוף, כשהממצא עצמו הוא בקרב אנשים בריאים לגמרי. אז מה אותן תחנות כוח של התאים עושות מחוץ לתאים? שלום לך, פרופסור יואב ערבה מהפקולטה לביולוגיה בטכניון.
שלום, דודו.
טוב, קודם כל נשמח ללמוד על המיטוכונדריה שבתוך התא, אותו עברון, ואז ננסה להבין מה המיטוכונדריה עושה מחוץ לתאים.
כמובן, בשמחה. אז מיטוכונדריה הוא מה שאנחנו קוראים עברון תוך תאי, שמכיל הרבה מאוד חלבונים ואנזימים בתוכו, כמה מאות, והתהליך שהוא עושה זה ליצור את אותו מטבע אנרגיה ATP שאנחנו מכירים, תוך כדי שימוש באותם אנזימים, וגם אגב בחמצן, בחמצן שאנחנו נושמים. עכשיו, כדי להבין מה היא עושה בחוץ, צריך לחזור קצת כמה מיליוני או הרבה מיליוני שנים אחורה, להיזכר איך היא הגיעה פנימה מלכתחילה. אז בעבר, לפני כמה מאות מיליוני שנים, היה חיידה קדום, שהיה מסוגל לבצע ולייצר אנרגיה בעצמו לבדו. ובמקביל, בסביבה היה אורגניזם אחר, אותו אב קדמון של התאים שלנו בעצם, אותם תאים היוקריותיים, שהייתה לו יכולת ייצור אנרגיה, אבל עלובה יחסית. ומה שקרה לפני הרבה מאוד שנים, שאותו תא קדמון שלנו בלה את אותו חיידה קדמון, ובעצם בכך הם התחילו לעבוד בסימביוזה ביחד. מצד אחד, החיידק הקדמון הזה מייצר אנרגיה, ATP, למאחסן שלו, ומאידך המאחסן מגן על אותו חיידק מהסביבה, מתנאי הסביבה קשים, נותן לו קצת חומרים שונים ומרכיבים שהוא צריך, כדי שהם יעבדו ביחד.
רגע, אז רק ברשותך נעכל את הדברים. אתה אומר שמלכתחילה המיטוכונדריה, אותה תחנת כוח או תחנות כוח, שנמצאות בכל תא בגוף שלנו, מדובר בתולדה בכלל של סימביוזה, של משהו חיצוני שחבר לתאים שלנו, שבהתחלה כנראה הצליחו לפעול ללא תחנות הכוח האלה.
אכן, אכן. התאים הקדמוניים שלנו יכלו לייצר אנרגיה, אבל בצורה מאוד עלובה. אגב, עד היום יש לנו את מערכת ייצור האנרגיה העלובה הזאת, אבל היא סוג של גיבוי, ובליאת המיטוכונדריה הקדמונית בעצם אפשרה לאותם תאים יכולות ייצור אנרגיה הרבה יותר טובות ופשוטות. וזה קרה לפני הרבה מאוד מיליוני שנים. העניין הוא שמאז חלפו כמה וכמה שנים, והמיטוכונדריה הקדמונית הזאת התחילה יותר ויותר להסתמך על הצרכים שלה, על התא המאחסן. ובעצם הרבה מאוד אנזימים וחלבונים שהיו קיימים במלכתחילה, עברו לתא המאחסן, וכיום תא המאחסן מייצר עבורה את רוב הצרכי ייצור האנרגיה שלה, וכדי לייצר היום אנרגיה היא בעצם, כך חשבו לפחות עד המאמר האחרון, שהיא צריכה או חייבת להסתמך על התא המאחסן לצרכים האלה.
וואו, אבל לא כך הדברים, נכון? כנראה
אבל
שלא.
אבל לא כנראה. אגב, אני גם אגיד במאמר מוסגר שהתא המאחסן לא כל כך צריך להשתמש במיטוכונדריה, אנחנו מכירים הרבה מאוד מצבים, לדוגמה אגב בתאים סרטניים, שבהם התאים המאחסנים דווקא לא משתמשים במיטוכונדריה, מעדיפים לנצל את האנרגיה או לייצר אנרגיה בדרכים הקדמוניות יותר.
ולכן קשה יותר לפעמים להילחם בתאים הסרטניים, כי יש להם יכולת הישרדות חזקה שלא תלויה במיטוכונדריה.
אכן, אכן. כן. המיטוכונדריה, אתה יודע, זה שהתאים שלנו בלו אותה, ומשתמשים בה, זה נותן לה יתרון אנרגטי, אבל מצד שני יש חיסרון שכל תהליך ייצור אנרגיה יוצר הרבה מאוד חומרים מזיקים, מה שנקרא רדיקלים חופשיים, שהם גורמים לנו לפגיעות ב-DNA ולנזקים, ולכן התהליך הזה יש בו יתרונות, אבל גם יש בו לא מעט חסרונות. ואת זה, כמו שאמרתי, תאים סרטנים למשל, מצמצמים את פעילות המיטוכונדריה, ולכן הם יכולים לשרוד בצורה יותר טובה.
אז מה באמת המיטוכונדריה עושה מחוץ לתאים פתאום?
אז זהו, אז פתאום התגלית הזאת שהמיטוכונדריה נמצאת מחוץ לתאים, כמובן מאוד מפתיעה ומאוד מעניינת. כי קודם כל היא אומרת, או היא מציעה, שהם כנראה יכולים להסתדר בלי המאכסל. הם מיטוכונדריות שנמצאים בזרם הדם. אגב, אני חייב לציין שהעבודה הזאת נעשתה בנוזל דם של אנשים בריאים. כי אנחנו יכולים לשער בכל מיני מצבים פתולוגיים שתאים או מאכסנים, תאים מתפוצצים או נשברים, ואז מיטוכונדריות משתחררות באקראי לזרם הדם. אבל העבודה הזאת היא מראה שאנשים בריאים לקחו את הפלזמה שלהם או את נוזל הדם, והראו שיש בתוכו מיטוכונדריות שהן נראות שלמות לחלוטין, הם מסוגלים לעשות תהליכים שכנראה מייצרים אנרגיה, וכמובן נשארת פתוחה השאלה הגדולה, מה התפקיד של הדבר הזה? וכאן החוקרים לא ענו על השאלה הזאת, אבל זה מציע שכנראה או אפשרות שתאים מסוימים יכולים להפריש או להוציא מתוך המיטוכונדריה, המיטוכונדריה מסתובבת לה בזרם הדם, ואולי מגיעה למקומות אחרים, לתאים אחרים שחסרים מיטוכונדריות, או שהמיטוכונדריות לא פעילות בהם, ואיכשהו נכנסים לתוכם ועוזרים להם לייצר את האנרגיה. ונגיד אפשרויות או משמעויות רחוקות טווח לעבודה הזאת. אבל שוב פעם אני אציין שאת הדבר הזה הם לא הראו, הם רק מציעים בתור אפשרות.
אוקיי, אז הנה למדנו שיש לנו את המיטוכונדריה, שזה הרבה מיטוכונדריון כנראה, מין עברון שמייצר אנרגיה בתאים, ומלכתחילה, בהתחלה זו הייתה תולדה של סימביוזה, לא הייתה לנו את היכולת האנרגטית הזו, רק אחרי שחיידק נכנס לתאים שלנו, יצר סימביוזה, הרווחנו את תחנות הכוח האלה, אבל מתברר שיכולנו להתקיים בלעדי תחנות הכוח האלה, וגם הן יכולות היו להתקיים בלעדינו, ומתברר שהם לא, המיטוכונדריה לא זקוקה לתאים שלנו כדי לחיות בהכרח, והן יכולות לנוע בזרם הדם שלנו למקום אחר, לתא אחר וכולי.
אכן, ואתה יודע, גם יש לדברים האלה, או אפשרויות, אז יש שם השלכות אפילו רפואיות, כי אנחנו יודעים שבהרבה מאוד מקרים, בהרבה מאוד מצבים, למשל במחלות עצביות כאלה ואחרות, יש חוסר מאוד גדול בפעילות של מיטוכונדריות, הן נפגעות והן לא פעילות. יכול להיות למצבים כאלה, אם אפשר לחשוב, אתה יודע, על הדווח היותר ארוך, על איזה פתרונות רפואיים, איכשהו להכווין מיטוכונדריות להגיע לתאים פגועים, לתאים שאין להם מיטוכונדריות פעילות, ולנסות איכשהו לפתור את הבעיות האלה. זה למשל אפשרות שזה, האמת במקרה זה גם ככה בגלל זה העבודה הזאת מעניינת אותי ברמה האישית או את קבוצת המחקר שלי,
כן.
כי אנחנו מסתכלים על מיטוכונדריות שנמצאים באמת בתאי הצעה ומפוזרות במקומות רחוקים מאוד לאורך התא. והרבה מאוד שנים שאלנו את עצמנו איך אותן מיטוכונדריות מסוגלות להחזיק מעמד ולחיות לאורך הרבה מאוד שנים בתוך התאים האלה. והנה פה אולי זה אפשרות שאולי הם בכלל מיטוכונדריות לאורך תאי הצו מגיעות מבחוץ דווקא, אם זרם הדם, איכשהו נקלטות לתאים האלה, ונכנסות פנימה, ומתחזקות את ייצור האנרגיה שלו, אם תרצה, לאורך תקופה ארוכה.
אבל אלה רק השערות, אין תשובה חד משמעית, נכון? אנחנו לא באמת יודעים למה המיטוכונדריה הזו משוטטת לה בגוף.
כן, כן, אנחנו חייבים כמובן לשים את המחקר הזה בפרופורציה ובנקודת הזמן הנכונה. אנחנו, הם הראו אותם בדם. אגב, בכמויות מאוד נכבדות, הם רואים מאות אלפים עד מיליונים של מיטוכונדריות בתוך מיליליטר של נוזל דם. אבל עדיין, כל שאר הדברים, איך הן בכלל יוצאות מהתאים, לאן הן הולכות, האם הן יודעות למצוא את דרכם באופן עצמאי או נעזרות באיזה שהם קולטנים בתאי מטרה, והאם הם נכנסים לתאי המטרה, אלה הם הכל השערות, וכמובן גם השאלות הרפואיות, הם גם כן הכל ספקולציות בשלב הזה, איכשהו להכווין את המיטוכונדריות האלה לתאי מטרה מסוימים ולא אחרים, וגם כן, הכל זה בגדר ספקולציות בשלב הזה.
וואו, טוב, תודה לך, פרופ' יואב ערבה, מהפקולטה לביולוגיה בטכניון, תודה.
תודה, תודה, תודה רבה.
ואנחנו חוזרים לימי הביניים, לפרופסור אביעד קליינברג. דיברנו מעט על ימי הביניים תקופה שהיא לא כמו שהכרנו אותה, היא הרבה יותר מורכבת. בוא נדבר על מעמד האפיפיור, או באופן כללי המוסד הזה, האפיפיורות.
כן.
כי נשמע שבאופן כללי, הדת הייתה אלמנט מאוד משמעותי בתקופה הזו.
נכון.
מצד שני, אולי היא חשובה תמיד, או שקרנה יורדת, עולה, זו תנועה הרמונית.
בואו נחזור לזה שכאמור בעולם החדש, הדת היא חשובה לא פחות, וכמו שאמרתי, בין 1525 שפורץ מרד האיכרים בגרמניה, ועד 1648 שלום וסטפליה, עשרות מיליוני אנשים באירופה מתים מסביב לשאלות דתיות. זאת אומרת, האם אתה מאמין באפיפיור או לא מאמין באפיפיור, האם אתה חוגג את הסקרמנטים שלך ככה או אחרת. זאת אומרת, הדת לא נעשתה לא חשובה בעולם לאחר שנגמרו ימי הביניים. אבל כן, בוא נחזור לשני דברים שהם קשורים והם חשובים לעניין של האפיפיורות, זה דברים שנדבר עליהם בספר, בקריאת ביניים. נתחיל בעובדה שהאפיפיור הוא תופעה יוצאת דופן בעולם הדתי הנוצרי. אם אתה מסתכל לרגע על מה שקורה בביזנטיון, שזה האימפריה המזרחית, החלק המזרחי, okay. שבו נמצאים האנשים שהיום אנחנו קוראים להם יוונים אורתודוקסים, מי שעומד בראש הכנסייה זה הקיסר, זה לא הפטריארך של קונסטנטינופול. זאת אומרת, במשך שנים ארוכות, מי שהיה מכנס כינוסים דתיים, מי שהיה יושב ראש בוועידות הכנסייה, מי שהיה ממנה בישופים ומדיח בישופים, היה הקיסר. עכשיו, במערב נוצרת, בשלב מסוים נוצרת, נוצרת הפרדה. זו הפרדה שהיא לא נמצאת לא בעולם המוסלמי ולא בעולם האורתודוקסי, הפרדה בין שתי רשויות, בין רשות, בין קיסר, שהוא נתפס במידה רבה כחילוני, וכשבה שליטה מוגבלת מאוד בכנסייה, לבין ראש הכנסייה, שהוא דמות אוטונומית כמעט. עכשיו, הדמות הזאת, האפיפיור, א', אין לו תחרות, זאת אומרת, הוא נמצא בניגוד למזרח, שבו יש הרבה פטריארכים ואנשים מנהיגים דתיים בצורה כזאת או אחרת, במערב יש רק אחד. מסיבות היסטוריות, זאת אומרת, יש רק אחד, רק הבישוף של רומא. הדבר השני, הקיסר יושב לעתים קרובות ברחוק, זאת אומרת במזרח, והקיסר חלש באופן יחסי. ובמאה ה-11, האפיפיורים בצורה, באמצעות חלק או תגובה מהירה על השינויים שחלים בחברה, שינויים כלכליים, שינויים חברתיים, עם העלייה של הערים, עם העלייה של מעמד הביניים, עם ההתפתחות של, עם היצירה של עודף בחברה, והחשיבות ההולכת וגדלה של ידיעת קורא וכתוב, שהאפיפיור כרגע מחזיק את רוב האנשים שיודעים קורא וכתוב במערב, האפיפיור מצליח לייצר לעצמו עמדה ייחודית, שבאה לידי ביטוי לפעמים בצורה, נגיד, הפשטנית, במפגש בקנוסה. כאשר האפיפיור נפגש עם הקיסר, הקיסר מנסה כאילו להשתלט על האפיפיורות, האפיפיור מחרים את הקיסר, וכתוצאה מזה הקיסר מאוים באובדן כוחו, ומגיע לבקש סליחה מן האפיפיור, שנותן לו לחכות 3 ימים בשלג, בסופו של דבר מוחל לו. עכשיו, באופן עקרוני, אין דבר כזה במקומות אחרים. שוב, אני אומר, ראש, בעולם המוסלמי, okay. המופתי, הוא לא, מי שעומד בראש האומה המוסלמית זה החליף, זה לא המופתי של, לא משנה, של ירושלים, או של מקה, או לא משנה, זה לא האנשים, לא האנשים האלה. במערב, יש מתח בין שני הכוחות האלה, הדבר המדהים יותר זה שהכוח העיקרי של האפיפיורות, כלומר הכוח של המנהיג הדתי במערב, איננו רק בסמכות שלו, למשל שהוא שומע קולות מאלוהים, או שהוא מפרש את כתבי הקודש, הוא גם שומע ומפרש את כתבי הקודש. אבל לא פחות מזה, נובעת מן החסות שהוא נותן ללימודים החדשים, משהו מהתפיסה שלו של יצירת חוקים, של יצירת מערכת רציונלית דווקא, אנחנו גאים לחשוב על האפיפיור בטוב הדבר לא רציונלי, של יצירת מערכת של משכילים ואינטלקטואלים, שזה בא לידי ביטוי באמת בחסות שנותנת הכנסייה כמעט מיד לאוניברסיטאות. אני חושב כל האוניברסיטאות הן בחסות הכנסייה, זוכות להגנה על ידי האיגוד המקצועי הזה, והאפיפיורות עומדת בראש המנגנון הזה של אינטלקטואלים, של דוברים, של מפתחי רעיונות דתיים, ויותר מזה, אולי בצורה הכי מדהימה, אם אנחנו רוצים לדבר לרגע על על הפריצה, אולי הפריצה הגדולה ביותר בהיסטוריה של המערב, היא מתבטאת באימוץ במאות ה-12 וה-13, האימוץ של הפילוסופיה היוונית. אנחנו רגילים לחשוב על הגילוי של העתיקים, אפופו הרנסנס, אבל הגילוי האמיתי מתבצע במהלך המאה ה-12, כאשר המערב מגלה מחדש את אריסטו, והדבר המדהים באריסטו, תשמע, אריסטו הוא פילוסוף ייחודי מבחינה זאת משתי בחינות. א', הוא פילוסוף שיש לו דעה על הכל. זאת אומרת, המערכות, אריסטו התעניין לא רק בפילוסופיה, במטאפיזיקה ובתיאולוגיה ובאסטרונומיה, הוא התעניין בהכל, הוא התעניין בביולוגיה, הוא התעניין במדע, הוא התעניין בזואולוגיה, הוא התעניין בפוליטיקה. יש לאריסטו מה להגיד על הכל, יש לו תיאוריות של הכל. אז קודם כל, כשאתה אומר, אני מאמץ את אריסטו, אתה מאמץ גישה שיש לה, שהיא כאילו אימפריאליזם שיפוטי, נקרא לזה, אימפריאליזם פילוסופי. הדבר השני זה שאריסטו הוא מטריאליסט. זאת אומרת, באיזשהו אופן, בניגוד למה שאנחנו מצפים, הוא לא מאמין במיסטיקה, הוא אפילו לא מאמין בהישארות הנפש, הוא לא מאמין שיש לנו, שיש רוח בלי נפש, שאנשים חיים לנצח, כל הדברים האלה. הוא מאמין שעל כל דבר יש הסבר שאנחנו צריכים, מתחיל בנתוני חושים. עכשיו, אם היית שואל את עצמך, מה הסיכוי שגוף דתי יאמץ את התפיסה הזאת?
מן הסתם שואף לאפס, לא?
לא שואף לאפס, הרבה יותר רגיוני שהם יקחו את אפלטון, שמאמין באקסטזות, אתה יודע, בריחופים בשמיים, בסוסים שרואים את הדברים המושלמים. במאה ה-12 הכנסייה מאמצת, האוניברסיטאות והכנסייה מאמצים את אריסטו, ומתרגמים את כל התפיסת העולם.
איך זה יכול להיות?
תשמע, זה שוב חוזר. תגיד, מה זה הרעש הזה שאני שומע ברקע? יש שם איזה...
די-ג'יי מקלר הפסיק את המנגינות הכנסתיות, אז הוא החליף את זה
ברעש אחר.
רחש השוק. שוק מימי הביניים. זה רחש רקע, כדי לתת לך תחושה שאתה בימי הביניים.
אני לגמרי...
אתה חושש מחזרה בזמן, אני רואה.
אני מרגיש במצב של הפרעת קשב.
כן? אז קשה לך... אוקיי. לגמרי. אז ברוך הבא לעולם הרדיו. זה הכל הפרעת קשב.
בסדר, הפרעת קשב.
אנחנו נעצור כאן, אתה הגעת לנקודה מעניינת, אנחנו ננסה לתקוף אותה מכיוון אחר, דווקא מכיוון השטן, כי אנחנו עוברים לפינת הקתדרה למוזיקה, והנה השאלה של רוני אל טוויל טסה ממושב עודים, כיצד מתוארים כוחות סתניים המאיימים על האנושות ביצירות מוסיקליות שונות. מי שיענה על השאלה הזו הוא פרופסור משה זורמן, מלחין, מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה במרכז עיניו. שלום לך.
שלום, בוקר טוב, דודו.
יש מוסיקה של השטן?
או, השטן והפמליה שלו הם... הרבה מאוד מלחינים הוקסמו מהדמויות האלה המסתוריות, וזה נמצא בתוך תולדות המוזיקה לכל אורכם. יש כמה יצירות מופת. בואו נתחיל דווקא עם חלק מתוך הרקוויאם. רקוויאם זה תפילה נוצרית להילול נשמת המתים. שזה כל נוצרי מכיר את זה כשהוא בא לכנסייה להיפרד מאהובו. יש חלק אחד ברקוויאם שנקרא דיאס אירה, זה הכל כמובן בלטינית. דיאס אירה, דיאס אילה, סולווט סקולום אין פבילה, שזה יום הדין, יום המשפט, העולם כולו יהפוך עפר ואפר, ואז כל בני האדם יעמדו בפני הבורא שלהם לשבט או לחסד. קצת מזכיר את יום כיפור שלנו, אבל הרבה יותר דרמטי. בוא נשמע איך ג'וזפ פוורדי, מלחין האופרות הגדול, שהלחין את אחד הרקבים המפורסמים, מגייס מקלה ותזמורת לתיאור האפקט האדיר, יום הדין, היום שבו כולנו עומדים לפני שערי שמיים, לשבט ולחסד. דיאס אירה.
מלחיץ, אבל נשמע באמת נותן לנו את התחושות.
מטלטל, אתה שומע את זה באולם הקונצרטים, זה מקפיץ לך את האולם ככה, זה אפקט חזק מאוד. וזה, כל רגע שאתה שומע את זה, רקוויאם נוצרי, חכה לרגע של דיאס אירה, היום הדין, ששם המלחין שולף את כל הקלפים שלו, איך להפחיד אותנו ביום הדין המתקרב ויהרוס את העולם כולו. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים הלאה במסע,
כן.
יש כלי אחד שהשטן בוחר בו תמיד במשך שנים לסמל אותו, את כוח הפיתוי שלו, הכוחות האנושיים שלו. איזה כלי אתה חושב מתוך כל כלי המוזיקה הוא הכלי של השטן?
אוה, מעניין. משום מה נשמע למשהו של נשיפה, אבל לא בטוח.
לא, לא. הכינור.
כינור זה שטן?
דווקא הכינור זה השטן, רבותיי.
אבל הכינור הוא יותר יהודי? הוא יותר...
לא, לא.
אני אומר המשולש.
המשולש. יצאת מהמשולש. עוד לא הסתבכנו עם אף אחד.
כלי עץ ועליו ארבע מיתרים. תראה, יש פה איזה קסם מסתורי שגם מפתה אותך וגם גורם לך ליופי אין קץ. איך זה קורה שבכלי כזה פרימיטיבי כאילו, אתה יכול ליצור מצב שבו אתה יכול לגנוב נשמתו של אדם? אז תשמע קטע של מלחין מהמאה ה-18, מלחין איטלקי בשם טרטיני, שנקרא סלסולי השטן. טרטיני מתעורר יום אחד ואומר, התגלה אליו השטן וקראת איתו ברית, ואז השטן לוקח את הכינור של טרטיני, מנגן לו, והמוזיקה הייתה כל כך נפלאה, שלבחורת טרטיני ניסה לחכות את צליליו של השטן על כינורו. שים לב, סלסולי השטן לכינור של
טרטיני. קדימה סלסולים. נשמע וירטואוז, אבל כן, זה משהו סטני מעניין.
לא, זה סטני, זה סטני. וגם הסיפורים על הכנרים הגדולים שבעצם קרתו ברית עם השטן כדי להגיע ליכולות האלה.
טוב, העיקר שלא מאשימים את נגני האקורדיון בשום דבר.
לא.
סלסולי השטן.
סלסולי השטן. והגיע הדבר עד כדי כך שהכנר האיטלקי המפורסם פגניני בין המאה ה-19, ברגע שהגיע ונפטר, אף אחד לא רצה לקבור את גופתו, כי אמרו, הוא השטן. בתוכו יש כוחות סטניים, ולכן שלא יקבר בבית הקברות שלנו. עכשיו, אם הכינור הוא הכלי הסטני, האם אתה יודע שיש גם מרווח שנקרא מרווח השטן?
שמעתי על זה פעם, מה זה המרווח הזה?
מי שכל מי שלומד תולדות המוזיקה מגיע למרווח הזה, מרווח מאוד דיסוננטי, שנקרא הטריטון.
כאילו נשמע קקופוניקה, זה לא נעים כביכול.
מרווח מאוד לא נעים, השם טריטון מורה כיוון שהוא מורכב מהמרחק בין הציל הראשון והשני הוא של שלושה צלילים. עכשיו זה היה מרווח שהיה במשך שנים, מאות שנים, בימי הביניים שאתם כל כך מדברים עליהם היום באהבה, אסור על מלחיני הכנסייה להשתמש בו, כי מי שמשתמש במרווח השטן, קושר נפשו עם השטן. והמרווח הדבר הפשוט הזה הפך להיות סמל למוזיקה סטנית. ואז שהמלחין סנסנס הצרפתי כותב את היצירה שלו דאנס מקאברה, שזה איך שהוא ריקודו של השטן, כמובן הריקוד מנוגן על ידי כינור, השטן מופיע בחצות ליל באלוהין ומרקיד את כל המתים, קורא אותם לקום מהקברים שלהם. באיזה מרווח פותח השטן את נגינתו? במרווח הסטני של הטריטון, הדיסוננט שהוא נגד המשמעות של מרווח זך ועדין. פה נשמע דאנס מקאברה, מוזיקת השטן לפי המלחין הצרפתי סנסנס. ...
אם השטן נשמע ככה, לא נורא.
לא נורא. יפה
מאוד.
שמת לב שהוא רוקד ולס גם, זה אומפאפה, אומפאפה.
עוד 3 דקות, אז חבל, אני רוצה להספיק עוד, כן.
יש לנו כמובן דוגמה של מוסורסקי שכותב לילה על הר קרח. מה זה יצירה מפורסמת, פואמה סימפונית לילה על הר קרח? הסיפור על שבת המחשפות. בחצות ליל, יום אחד בשנה, מגיע השטן לראש הר קרח ויוזם בקחנליה שלמה של כל העבדים שלו. שים לב איך בזה מצלצל ברוסית.
מאוד יפה, והרבה אלמנטים מוכרים לנו מהיצירה הזו.
הרבה אלמנטים מוכרים, כי זה היה הפך להיות חלק מפנטזיה של וולט דיסני יותר מוכר.
נכון, נכון, צודק.
ולכן זה, אבל אם נבוא, לא רק המאה ה-19 וה-18 עשו בשטן, שים לב, 1968, הרולינג סטונס יוצאים בשיר שנקרא Sympathy for the Devil. Pleased to meet you, hope you guess my name, because what's confusing you is just the nature of my game. ואז הוא מספר על כל מה שהשטן עשה במשך כל תולדות המוזיקה, כל האסונות הכי גדולים זה השטן. שים לב איך מיק ג'אגר הופך להיות השטן עם הרולינג סטונס ב-1968.
נשמע את זה ונודה לך. תודה רבה לפרופסור משה זורמן. בבקשה. יש לי סימפתיה לשטן. טוב, לא נספיק לשמוע את השיר הזה. בינתיים נודה לי פרופסור אביעד קליינברג על שעתיים מרתקות, חבר בחוג להיסטוריה כללית באוניברסיטת תל אביב, מנהל ההוצאה לאור של האוניברסיטה. תודה רבה לאורך רז חסון, תודה רבה למפיקים אלכסנדר לויקר ואבי שמאי, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין ל3 שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומן של כאן וגם בספוטיפיי. שיהיה לכם יום נעים ושקט, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה.